אני מקבל, מה התחלתי להגיד לך? אז קיבלתי, מישהי שאלה אותי, כשהתחילה המלחמה, בחודשים הראשונים, הייתה הרבה אשמה שאנשים הרגישו. מותר לי לשתות יין? כאילו?
אין, זה היה לגיטימי.
מותר לי לצאת לדייט? אנשים שאלו את עצמם. מותר לי לשבת עם חברים ולצחוק כשאני רואה בטלוויזיה אמא של חטוף מדברת?
שאלה לגיטימית.
שאלה לגיטימית. אז אנשים הרגישו הרבה אשמה, והייתי מדבר על זה הרבה, ותמיד האשמה הזאת שאנשים הרגישו, היא יזרה להם להתמודד, יזרה לנו להתמודד, כי כשאת מרגישה אשמה כזאת, אז זה כדי לא להתמודד באמת כאילו עם המציאות הפנימית שלך.
אשמה זה פועל יוצא כשאתה לא מבין שבן אדם לא מבין מה באחריות שלו ומה לא באחריות שלו. אוקיי? זאת אומרת, בן אדם שמרגיש אשמה, זה לרוב פועל יוצא מזה שהוא לא לוקח אחריות על מה שבאחריות שלו, או שהוא לוקח אחריות על משהו שלא באחריות שלו. אז יכול להיות שהדיון הוא נכון, כאילו, אוקיי, אני רואה אמא שחטופה בטלוויזיה. האם זה ברמה המוסרית, הערכית, החברית, הוא נכון או לא נכון? זה שאני מרגישה מנגנון של אשמה אצל בני אדם, זה בעיניי זה כלי משחק של האגו. אשמה לא מקדמת בשיט. תבדיל, תיקח אחריות, אין בעיה. כאילו בעיניי גם מישהו שרצח מישהו, אין לו מה להרגיש השם, זה מיותר. אשמה זה כמו איזה ביצה חמימה שאני תקועה בה, אני כאילו מרגישה שאני עושה משהו, האגו שלי. הוא עושה משהו, אבל אני לא עושה עם זה כלום. קח אחריות.
זה גורם לי להרגיש שאני בן אדם טוב, לא?
כן.
כי עובדה, אני מרגיש אשם. כאילו, אם לא הייתי בן אדם טוב, אם הייתי פסיכופת, זה לא אכפת לי. אבל עצם זה שאני מרגיש אשם, זה כאילו נותן לי את התחושה שאני בן אדם טוב, בבסיס שלי. כרגע ספציפית, אולי אני עושה משהו לא טוב, אבל בסדר, עוד חצי שנה אני אלך למטפל ואני אטפל בזה. אבל בבסיס אני בן אדם טוב.
סבבה, אבל תראה, זה פועל יוצא של דפוסים, של קורבנות.
כן.
זה קורבנות, כאילו, אז עכשיו אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אז אני אלקה את עצמי באשמה. נשמע, את רוצה להתקדם בחיים, תקחי אחריות על מה שאת צריכה לקחת אחריות ותתקדמי, מה הסיפור של האשמה? למה כולנו סביב האשמה הזאת? כאילו, כולנו או קורבנות או אשמים, או אשמים או קורבנות. מה המשחק הזה? זאת אומרת, תעצור רגע, קח אחריות. מה באחריות שלי? באחריות שלי אולי לתמוך באישה הזאת? באימא הזאת, להביע איזשהו הבעת חמלה, לבוא לפעול לטובת החטופים, או לא להעלות את התודעה הציבורית, סלמטק. זה עוזר במשהו שאני מרגישה אשמה?
אולי אחריות של, אני הבנתי מחדש את הבמותם ציוו לנו את החיים, בתקופה הזאת. שזה בכלל נראה לי משפט שנאמר על השואה.
נכון.
אם אני לא טועה.
אילו יש, כן.
אז הבנתי אותו עכשיו מחדש, כי היה הרבה בלבול, מה זה אומר במותם ציוו לנו את החיים? זה אומר כאילו שאפשר לחזור לשגרה?
אי אפשר לחזור לשגרה. אח שלי, זה כמו שהתלבטו באוקטובר על איזה טקס לעשות, אם לעשות טקס ממלכתי או טקס אלטרנטיבי. תגידו, אתם סתומים? איזה טקס? אנחנו בעיצומו של האירוע, האירוע לא נגמר בכלל. אם אני הייתי חטופה בעזה והייתי יודעת שרבים על הטקס, אני חושבת שהייתי מאבדת תקווה לגמרי. איזה טקס? אנחנו בעיצומו של האירוע. לא נגמר האירוע, אחים שלי, על מה אתם רבים? אז אני לא יודעת להגיד, זאת אומרת, יש הרבה נקודות מבט, אני חושבת שכל המציאות שלנו התהפכה מהשביעי לאוקטובר.
אבל הרבה, לא, אבל אני מתכוון, הרבה לקחו את זה למקום של, גם באולפנים והכל, למקום של, בוא נחזור לאירוע, בוא נחזור לשגרה, כי כמה שיותר מהר, כי זה גם מעביר מסר לאויבים, וזה גם מה שהמתים היו רוצים. ואני כזה, לא, זה לא מה שהמתים היו רוצים. הם לא היו רוצים שנשב בסלון ונפקה עליהם. גם את זה לא היו רוצים. מה שהם היו רוצים, אני חושב, ופה התחבר לי המשפט הזה, תבינו מה הם מצווים. תבינו מה זה החיים. במותם ציוו לנו את החיים. מה זה החיים? הם לא רוצים שתחזרו לשגרה.
גם איזה שגרה?
הם לא רוצים שתחזרו למה שהיה פה לפני.
אי אפשר.
כן, הם רוצים שנסו להבין מה זה החיים.
אי אפשר, יש פה התפקחות כאילו של, יש פה התפקחות מטורפת.
איפה ספס אותך התפקחות?
בשביעי לאוקטובר?
כן.
אני חושבת שהרגשתי שעוד שכבה של תמימות יורדת ממני. זאת אומרת, אני הסתכלתי על האירוע הזה, וזה מדהים, את יודעת, כמו שאנחנו מדברים על השואה, שאם לאנה פרנק היה סטורי, ואם היה לה, אז לא הייתה קורית שואה. איזה לא הייתה קורית שואה? מה עשו לנו האמצעים הטכנולוגיים האלה ששמחנו עליהם בשביעי לאוקטובר? בדיוק ההפך הם עשו לנו. האויב שלנו השתמש בצילומים כדי להרעיל, הראו מלא סרטונים, זהרו פורה, ואנחנו אפילו לא ראינו את החמור והעגלה עובר את הגבול. זאת אומרת, הכל פה מבולבל. אני עצרתי רגע ואמרתי, בעיניי דרך רגע, ואני אגיד שהאנרגיה של 7 לאוקטובר בשבילי, היא לא שונה מהאנרגיה של קורונה. זה אותה אנרגיה. שמה? זה בדיוק אותה אנרגיה.
איזה אנרגיה של...
תראה, אנשים לא, 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 לא מתעוררים, ובגלל זה לדעתי התנועות ביקום הן הרבה יותר חזקות. לא נביאת זעם, אבל לדעתי 25 תהיה הרבה יותר קראטה, וגם מבחינת האנטישמיות. ואנשים לא מבינים, לא מתעוררים למציאות. בן אדם נולד, אשכרה נותנים לו מספר, שמים אותו במסגרות, אומרים לו מה מותר, מה אסור, אלה הגבולות, ואנשים ממשיכים לחיות את חייהם, ובעיניי בורא עולם, מה שנקרא, מהיר אותנו. ועוד פעם מהיר אותנו, ועוד פעם מהיר אותנו. איפה החשיבה העצמאית האינדיבידואלית שלך? איפה אתה יודע להבדיל בין טוב לרע? איך עשינו בזמן הקורונה שמישהו לא התחסן, הוצאנו אותו משוגע, קוקו, לא בסדר, למה? למה במצרים לא הייתה קורונה? למה? כי אין תקשורת. אוקיי? ואז אתה מבין את העניין של השטיפת מוח. ויש פה שטיפת מוח מטורפת. אז זה, אז התחילה קורונה, הבן שלי רצה להביא כלב, הוא הביא כלב, שאתה רואה אוסטרלי חתיך. עכשיו, הסתובב בבית, הרואה אוסטרלי הזה, הם סתובב, תופס אותי בקרסול. אז הבאתי מאלף כלבים כדי ללמוד. תראו, מה הסיפור שלו? למה הוא נושך אותי בקרסול? אמר לי, אבל הוא רואה, הוא אמור להסתובב ולאסוף את הכבשים על ידי זה שהוא נושך להם את הרגליים. אז הוא... עכשיו, זה ידעים אותי, א', הכלב הזה מעולם לא חי עם כבשים ובשטח, תראה את הרמה הגנטית שלו, ה-DNA שלו, הוא לאסוף את כולם, ואז הסתכלתי יותר למעלה ואמרתי, אוקיי, זה מה שעושים לנו, זה בול מה שעושים לנו, מפחידים אנשים בלי סוף, ככה רק את 4 שנים אחורה, 4 שנים, לא יותר מזה, טרפת, טרפת על טרפת. עכשיו, אז אני אומרת, מי לכתחילה, המטרה של הבן אדם היא בכלל לזהות אמיתות. אני שמה בא לפה כדי לזהות מה אמת, מה לא, מה שקר, מה לא. היום זה עוד יותר קשה. זה כפול על כפול על כפול על כפול. זה אסתר על אסתר על אסתר על אסתר.
את יודעת, אשר אמר לי, אשר חביב, את יודעת מזה?
לא.
לימד אותי משהו יפה. כל פרק אני אומר, כאילו, אשר חביב לימד אותי משהו.
נחפש אותו עכשיו.
נחפשי אותו. למה? זה מסתתר בגלוי. בגלל זה אי אפשר לראות את זה.
ברור, זה אסתר פנים. יש פה אסתר פנים, אבל בן אדם, תראה, המחפש תמיד מוצא. סבבה? זה כמו שישבתי שבוע שעבר עם איזה בחור, הוא מתאר לי ניסויים, מה זה, הוא ואשתו, פרפרים וזה. וואלה, לפני 3 חודשים חיתת לה בטלפון, הוא ראה שהיא מתכתבת עם גבר. אז אני אומרת לו, אבל איך הגעת למצב שאתה בכלל בודק לה בטלפון אם אתה אומר הכל טוב? אם הכל היה טוב, למה בכלל חיתת לה בטלפון? אבל, ומה שאנשים לא מבינים, שהמחפש תמיד מוצא. אם אתה מחפש משהו, אתה תמצא. עכשיו, אתם חיים את החיים שלכם יום-יום. מה אתם מחפשים פה בחיים? אני מחפשת כל היום את בורא עולם. זה מה שאני עושה. אני מחפשת את בורא עולם. וכרגע אנחנו נמצאים בתקופה של אסתר פנים מלא. אבל זאת העבודה שלנו כאן. לגלות אמיתות.
רגע. מה הכוונה אסתר פנים?
יש לך כמה רמות של אסתר פנים, אתה יודע? יש אסתר פנים כפול. אסתר פנים אחד, גילוי פנים ראשון, גילוי פנים מלא. יש בן אדם שחי במציאות שהוא בכלל לא חושב שיש משהו מעבר למה שהוא קולט בחמשת החושים שלו, אין אלוהים, אין בורא לעולם ואין כלום.
כל חומר.
כן. יש בן אדם שאומר, אוקיי, יש איזה משהו שהוא מעבר,
ו... אני אקרא לו אנרגיה.
אני אקרא לו אנרגיה, אני אקרא לו היקום, כן. ואז בן אדם, הוא מתחיל לנהל דיאלוג עם הדבר הזה, והוא מבין... את ההתנהגויות שלו ואת הפועל יוצא, איך זה בא לידי ביטוי, ואז יש פה כבר גילוי פנים, אתה רואה את הבורא במציאות.
אתה עדיין לא יודע לקרוא לו הבורא, או לא יודע לקרוא לו אלוהים. בכלל יש הרבה תנועה, אני מזהה באזור תל אביב, של תנועה רוחנית, שקוראת לו הבורא.
אני רוצה להגיד לך שהיום אני קיבלתי 3 הודעות מהבוקר על הפודקאסט, אחד מהם זה מחורה חרדית גם. ששלושתם אומרים לי, תקשיבי, תודה רבה בזכותך, אפשר להגיד לאט חברים שלנו בורא עולם. כאילו, לאנשים לא היה לגיטימציה בתל אביב בכלל להגיד בורא עולם. גם כשאני התחלתי לדבר עם בורא עולם, הייתי כותבת את הדו שיח שלי, יש לי פוסטים שאני כותבת דו שיח עם בורא עולם. אני כבר משוגעת, היא משוגעת עד הסוף, אין בעיה.
עדיף.
ברור. ואז אנשים נכנסו בי. אנשים מכירים אותי מתל אביב, אנשים מכירים אותי מדבר, מסיבות. מה קורה? איזה בורא עולם? נשמה, את שבת לא שומרת, איזה בורא לעולם? אבל אני התעקשתי על העניין הזה של בורא עולם, ולקח לי זמן גם להבין למה. אתה יודע שבורא עולם זה לא אלוהים.
כן, זה מה שאני אומר. יותר קל להם לקרוא לו הבורא, לתנועה הרוחנית שיש, שמאוד חזקה בתל אביב, לקרוא לו הבורא. מעניין. מעניין כאילו לא אלוהים. אלוהים זה כאילו too much.
אתה חושב שאלוהים זה דווקא too much? לי זה היה נראה כאילו, דווקא אלוהים קל להם יותר להגיד מאשר בורא עולם.
דרך אגב, אני חושב שדווקא בורא עולם, זה כן שם נרדף לאלוהים. השם של אלוהים זה יהודי ווי. אבל אלוהים, הרי בראשית פרק א', כשאלוהים ברא את העולם, הוא היה אלוהים. כתוב אלוהים.
נכון.
כשהוא מדבר עם משה, הוא יהודי ווי.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
כן, תעשי לי סדר.
בוא נעשה לך סדר.
מהבנתך.
מהבנתי. תראה, בעוונותיי אני גם מורה למקרא ויהדות.
שקרה.
באמת, עשיתי תואר ראשון בחינוך. לא היה לי כסף סיים את התואר, התמנה, עשה חינוך דתי. אמר מי שהולך להיות מורה למקרא ויהדות, מקבלת מלגה מלאה.
השקעה.
רצתי. בכל מקרה, לא עבדתי בזה אף פעם, אבל למדתי. יש לך, אמרת, סיפור הבריאה. יש סיפור הבריאה בפרק א', פרק ב', נכון? עכשיו, מה אנחנו מדברים? מדברים שהאדם נברא בצלמו של אלוהים. יחד עם זאת, אם אתה הולך לזור לכתבים של הארי הקדוש, הוא מתאר לך מציאות, המציאות הראשונה, זה אור גדול. הוא אומר לך, זה אור שממלא כל חלל, אין לו התחלה, סליחה.
שי.
אין לו התחלה ואין לו סוף. פשוט אור ממלא את הכל. עכשיו, אני במשך שנים היה לי קונפליקט, לא צריכתי להבין. איך מסתדר חברי הזוהר והארי הקדוש עם סיפור הבריאה? בראשית ברא אלוהים, והוא ברא בצלמו ובדמותו. אז רגע, בורא עולם זה אלוהים? אלוהים זה בורא עולם? לא. עכשיו תראה, יש את הציטוט, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
כן.
אבל תעצור רגע, אני אומר לך את המשפט הבא. אחותי הגיעה לאירוע, ואחותי מביאה, תקשיב טוב, אחותי מביאה עוגת שוקולד, את עוגת הפוזים ועוגת גבינה. בראשית ברא את אלוהים, את השמיים ואת הארץ. הבנת את האנלוגיה? זאת אומרת, אני בכלל גורסת שכל הקריאה שלנו של התורה בכתב, היא לא נכונה, בגלל זה יש את התורה בעל פה.
אנחנו קוראים את הפשט.
אנחנו קוראים את הפשט, מה זה גמרא? גמרא זה התפלפלות על התפלפלות על התפלפלות, אין כאילו בטם ליין, הוא אמר, איפה, לא החלטנו, רגע, לא החלטנו, דווקא בעיניי זה חמור דרך אגב.
כן.
זה שאנחנו מתפלפלים והכל קיים.
כן.
אבל העניין הוא זה, להבין את זה סמנטית, לדעתי, כל הקריאה שלנו של התורה, היא לא נכונה, אנחנו לא קוראים אותה נכון. אז אני עשיתי לעצמי סדר בזה שבראשית, בראשית ברא, בראשית זה בורא עולם, בראשית ברא אלוהים, כדי שהאדם יהיה בדמותו, את השמיים ואת הארץ.
רגע, אז מה זה בראשית?
בראשית זה בורא עולם.
זה הבורא כאילו.
כן. בראשית זה הבורא. זה היוד, היו ווי, שזה מעל הכל.
יוד, היו ווי זה החלק זה הזהות שלו. זה כאילו, כשהוא מדבר, הוא יהודי ווי.
יפה.
כשהוא מדבר איתך, כשהוא מדבר עם משה, כשהוא מדבר עם אברהם, כשהוא מדבר עם כל אחד כזה, הוא כאילו מדבר ספציפית איתו. אני עכשיו כאילו אומר לך את מה שאני אומר לך.
אוקיי.
אז אני יהודי ווי. ככה אני מבין את זה. כשהוא יותר הבורא, באמת, והיוצר של הטבע ושל העולמות, אז הוא אלוהים.
מעניין, לא יודעת, אני סידרתי את זה לעצמי ברמה שכאילו בורא עולם, אז זה היוד, היי ווי, ואלוהים נמצא בתוך הבריאה. זאת אומרת, אלוהים...
כאילו אלוהים הוא רק ביטוי של הבריאה.
כן, כאילו יש איזה קסטות, כאילו יש, 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 יש מדרגות כאלה.
כן.
יש מלאכי שרת, יש מלאכי... אז יש את אלוהים, אבל אלוהים נמצא בתוך הבריאה. הבריאה היא של בורא עולם.
אוקיי, אז מה הייתה ההתפקחות שלך כאילו?
מה, בשביל אוקטובר או בכלל? אני חושבת שההתפקחות הגדולה שלי קרתה גם בקורונה, וגם בשביל אוקטובר, וגם הסיפור שלי קרה, זאת אומרת, כאילו, מכיר את אלה שיש להם סיפורים שאלוהים נגלה עליהם, יש להם איזה הערה, וזה, מכיר את אלה?
כן.
סבבה, אז לי קרה כזה דבר.
וואלה.
כן. וזה היה כאילו איזה סוג של התפקחות להגיד, אוקיי. זאת אומרת, תמיד ידעתי שיש משהו מעבר, אבל להגיד את האמת, קצת זלזלתי באנשים שהולכים בדרך הזאת. כאילו, קצת זלזלתי בכל הרוחניקים.
כן.
כאילו, יאללה, חבודה, הלכת תלמדי משהו, יא עצלנית, מה יש לכם? כל אחד נהיה מטפל, תולה, לונגי במקום וילון, אממה, אום, 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 איפה אתם? היה לי קצת התנגדות אפילו לעניין הזה.
כן.
אז לקחתי את עצמי למסלול אחר, תואר ראשון, תואר שני, עובדת מדינה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אבל אז קרה איזה טוויסט בעלילה, שזה קטע. אז אני חושבת שיש פה, ההתפקחות שלי קרתה ברגע שהבנתי באופן חד משמעי וברור שיש בורא לעולם, וגם הבנתי תפקידי ביקום.
כי אם יש בורא, אז חייב להיות תפקיד, נכון?
חד
משמעי. אם יש בורא, בוא נגיד, כאילו משוואה, אם יש בורא לעולם,
כן.
בוודאות, לנברא יש תפקיד.
כן.
בוודאות.
ברור.
כי זה מה שנותן את המשמעות.
ברור.
אם אין בורא, אין משמעות.
ברור.
מי שאתמול, העליתי איזה שאלות תשובות, למה אלוהים ברא את ה... למה, למה, למה העולם נברא? וכאילו נתתי שם כזה תשובה ממש כזה מפורטת, וואו. של כאילו, מאיך שאני, את יודעת, מאיך שאני מבין את זה.
יפה.
שוב, כל פעם אני מבין את זה טיפה עוד קצת. מאיך שאני מבין את זה, לא עכשיו מתיימר. מבינה כאילו, מאיך שאני מבין את זה. הוא נתן מתנה לעצמו. הוא רצה להתגלות.
אוקיי.
אוקיי, הרי לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה אור אינסופי.
נכון.
אוקיי? ושאתה אור אינסופי, אין עוד כלום מלבדך.
נכון.
זהו, רק אתה.
נכון.
עכשיו, שאתה רק אתה, אתה לא יכול לחוות את עצמך, כי אתה רק אתה. אז זה כמו שאני אומר, אם אני נגיד, אני רוצה להיות, אני תופס את עצמי כבן אדם חרוץ, או כבן אדם נדיב.
Okay.
ככה אני תופס את עצמי, אני נדיב.
אז כאילו אתה צריך שהסביבה תשקף את זה?
אני חייב, כדי להרגיש את הנדיבות שלי, כדי להרגיש,
נכון.
כדי לחוות את זה,
נכון.
אני חייב לעשות מעשה נדיב. אני חייב מישהו להיות נדיב אליו.
נכון.
אחרת זה יישאר ברמת התפיסה. אז אלוהים, לפני שהוא ברא, או הבורא, לפני שהוא ברא, הוא היה רק אינסוף.
נכון.
ורק אינסוף זה אומר שאין עוד משהו חוץ ממנו.
נכון.
אז הוא לא יכל לחוות את האור הזה.
אחד משמעית.
אז כדי לחוות את עצמו, כדי לחוות את עצמו, הוא ברא את העולם, שזה בעצם הסוף, זה היחסיות של עצמו, ואז הוא ברא את האדם, עם בחירה חופשית. עכשיו, שיש לאדם בחירה חופשית, זה אומר שהוא יכול לבחור בו. וכשהוא בוחר בו, כמו שאת אומרת, אני, כל מה שאני מחפשת, זה בורא עולם. כשאת מחפשת את בורא עולם, זה אומר שאת בוחרת בו. כשאת בוחרת בו, את בעצם עוזרת לו להתגלות.
נכון.
ולחוות את עצמו.
נכון.
זה למה הוא עשה את זה, זה למה העולם נברא.
זה מהמם.
ואז מישהי כתבה לי, כן, אבל אם זה לא נכון.
זה חמודה.
אמרתי לה, אוקיי, סבבה. היום, איך שאני מבין את הדברים, אם אתה מאמין באלוהים, בשבילך יש אלוהים. אם אתה לא מאמין באלוהים, בשבילך אין אלוהים. זה לדרך.
אני חושב שאתה צודק. אני קרובה בתפיסה לסיפור שאתה מספר לעצמך, באמת, כאילו, זה נורא, הוספת לי את הקטע שכאילו, בורא עולם רצה להתגלם בעצמו, אנחנו מגלמים את שלב פניו ופרצופה.
הוא גיבור הסיפור.
ברור שהוא גיבור הסיפור, אבל זה קטע, כי אני, שאני מלמדת אנשים בקליניקה, אז אני מספרת להם את הסיפור. אני אומרת להם, אוקיי, היה אור, אבל, אוקיי, רצה להראות, לראות, לברוא נבראים, להטיב עמם, לעשות איזשהו משהו. אז ברא נשמות. עכשיו, הוא ברא בנשמה, רק דבר אחד יש מהעין, את הרצון לקבל. כי אם לא יהיה רצון לקבל, איך הוא יוכל לתת אם לא יהיה רצון? הכל פה בבריאה תלוי ברצון. אם אין רצון, אין דבר. אז, וזה טריקי, למה? כי בורא עולם רוצה שהרצון שלנו יהיה גדול. כי כמה שהרצון שלך יותר גדול, ככה אתה תהנה יותר. בוא נגיד, אתה ואני הולכים עכשיו לארוחת ערב, הזמינו אותנו. ובהם, אתה לא סומך על המערכים, אתה עובר בדרך אוכל שווארמה. אנחנו מגיעים לארוחת ערב, הארוחה פצצה. מי נהנה יותר מהארוחה?
לך, כי יש לך רצון לאכול.
ברור, כי אני באתי רעבה, יש לי רצון. עכשיו, מה הטריקיות פה? הוא בנה את הנבראים עם הרצון לקבל, כדי שהוא יוכל להטיב עמם. הכל נעים, הכל סלמת, כזה כיף, כיף לנו. באיזשהו שלב, התעורר בנשמות צורך אחד, משהו אחד היה חסר להם. מה? הם רצו להיות בורא עולם, הם רוצות לתת. אמר, אין בעיה, בוא נברא עולם, מלשון אלם, נעלים לכם את הזיכרון, בואו תגיעו למציאות שאתם נולדים בה כיצורים הכי אגואיסטיים, כאילו הכי עם הרצון
לקבל לעצמי. ילד בן שנתיים.
אין, תינוק נולד כיצור הכי אגואיסטי, אין מה לעשות, יש לי פיפי, יש לי קקית, הכי אגואיסטי.
רק לקבל.
רק לקבל.
כן.
וכל המטרה זה שהנשמה צריכה לעשות פה מסע בלהפוך את הרצון שלה. זאת אומרת, הנשמה רוצה לעשות השוואת צורה עם הבורא. היא רוצה להיות זהה לבורא. כדי ששניים יהפכו לאחד, זה גם נכון לכל מערכת יחסים, גם לזוגיות, כדי ששניים יהפכו לאחד, אנחנו צריכים שיהיה התאמה ברצונות שלנו. סבבה? אז הנשמה רוצה לעשות, הנשמה רוצה להזדהות עם הבורא, היא רוצה לעשות השוואת צורה עם הבורא, היא צריכה להשוות רצונות. ואז הנשמה מתגלמת פה כתינוק סופר אגואיסטי, והיא עוברת את המסע החיים כדי להפוך מרצון אגואיסטי, תביא לי לעצמי, לרצון אלטרואיסטי, לרצון להשפיע. זה המסע של הנשמה. זאת אומרת, זה בעיניי, זאת אומרת, המטרה של כל אחד מאיתנו בהתפקחות, בלהבין איפה אני בורא עולם. אם אני רק מונעת מהאינטרסים שלי, ותביא לי ומה אני צריכה, אז לא הבנתי את המטרה. אבל ברגע שאתה מכניס את בורא עולם לתמונה, ואתה הופך את הרצון שלך לרצון של להשפיע, אתה מבין את המשמעות, אתה מבין את הערך המוסף. הרי תיקח את הדבר שהכי רצית בעולם, לא משנה מה, מאוד רצית, מישהי, משהו, אוטו, אוכל, לא משנה מה, קיבלת את הדבר. כמה זמן זה החזיק, האושר והשמחה והסיפוק?
כן.
לעומת, תיקח מקרה שעזרת למישהו. עזרת, אתה יודע שהיית משמעותי למישהו. כמה זמן נשאר לך הערך המוסף של הרגש הטוב הזה, של הערך המוסף? זה להיות אלוהים, זה להיות בורא עולם.
אתה יודע, אתה לוקח את ההשוואה הזאת, ואני חושב שיש בה משהו לא סימטרי.
אוקיי.
לטובת הלתת. לטובת הלתת, אני מתכוון, כאילו.
אוקיי.
סתם, אני עכשיו, כאילו, חושב על זה עכשיו. כשאתה מקבל משהו, ואתה עושה משהו כדי לקבל,
כן.
אז זה באמת מחזיק דקה, או חודש. עכשיו, כאילו, עכשיו לקחתי אותו חדש, היום קיבלתי אותו חדש.
חדש?
חדש, ליסינג, ליסינג. 2025, אותו חדש, ליסינג.
כיף.
כיף. וואלה, שבועיים? זה רגש?
כן.
שבועיים? משהו כזה?
כן, כן.
כשאתה נותן, אבל כשאתה נותן את עצמך, כן? גם חשוב, השאלה גם מה אתה נותן. כי יש לי חבר, נגיד, שהוא רופא. הרופאים נותנים. כאילו, בן אדם בא, אתה עוזר להם, כאילו. אבל היה זה יום שישבנו, הזמינתי לקליניקה, הוא רופא משפחה, ישבנו בקליניקה, והוא אמר לי, כאילו, לא יודע, אני מתמודד, לא יודע, חרדה, לא, לא, משהו לא ברור לי כל כך, כאילו. ואני כזה, כאילו, יושב אצלו בקליניקה, ופתאום אני קולט, כאילו, כשאנשים באים אליך, אתה עוזר להם, אבל הם לא באים אליך כי אתה זה אתה. הם באים אליך כי יש לך חלוק של רופא.
אוקיי.
הם באים אליך כי אתה רופא. זה אומר שמחר יהיה פה רופא אחר, שהם יבואו אליו.
נכון.
הם צריכים רופא, הם לא צריכים אותך. אז יש גבול כמה משמעות זה נותן. זה נותן משמעות, אבל בגבול מסוים. זה כמו, זה כמו שכשאתה מקבל רכב חדש, אז זה ייתן לך את הדופמין לגבול מסוים.
נכון.
אז שאתה נותן, אבל לא את עצמך, לא את מי שאתה.
כן, וגם בזה צריך להיזהר. כי אנשים כאילו הם מתבלבלים הרבה פעמים. כאילו, כל מידה היא חייבת לעשות במידה, אם היא לא במידה, אז היא מקולקלת. זה, 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 זה אמר החכם שלנו, שלום, או כאילו, הוא אומר לך, כל דבר יש לו זמן מסוים ומקום מסוים, כי דיבור, הדיבור שיכול להיות מידה טובה, אם אני מברכת מישהו, מדברת בשמו של...
עם הכוונה טובה.
יפה, אבל כן. באותה מידה, הדיבור שיכול להיות מקולל, אם אני כן. מלשינה על מישהו. עכשיו, אתה יודע, זה היה אחרי שהרב שיעור לפני זה, הוא דיבר על חסדים. סבבה? אז הוא אמר, חסדים, תעשו חסדים, תעשו חסדים. ואז הוא אמר, כל מידה חייבת לעשות במידה. אז אמרתי לו, אבל רגע, אמרת חסדים, יש גבולות לחסדים, הרי, אמרת לעשות חסדים, אז למה זה צריך להיות גם במידה? אז הוא אמר לי, ניתן לך דוגמה. אז הוא אמר לי, גם זנות זה חסד, אבל מוגזם. כל מידה חייבת לעשות במידה. בן אדם שנותן מעצמו, ולא מבין את החשיבות שלו בתור נזר הבריאה, ונותן שינצלו אותו, או שישתמשו בו, או נותן מעבר למה שיש לו, זה דאבל, זה עוול כפול, הוא עושה עוול כפול. הוא חוטא פעמיים.
אבל אם מנצלים אותו, זה עדיין, הוא עדיין נותן?
תשמע, יש אנשים שנופלים בריצוי...
ריצוי זה נתינה?
סוג של מוגזמת.
תלוי איך את מסתכלת על זה, אמרת קודם סמנטיקה. יש גבול דק שהוא עווה מוגזם, כאילו. הוא לא באמת דק. באמת הוא עווה.
נכון.
אבל הוא מרגיש דק. בין אהבה לריצוי. כי כשאתה מרצה מישהו, אז כביכול אתה נותן לו, אבל אתה לא באמת רואה אותו כשאתה מרצה, אתה רואה את עצמך.
נכון.
אז זה לא אהבה.
לא.
מינה, אז כאילו, אז זה לא, אז זה לא חסד, אם אתה מרצה. נכון. זה לא באמת חסד.
זה גם לא נתינה באמת.
אבל אם זה נתינה באמת, יש לזה גבול?
לא.
אני חושב גם.
כאילו, אני חושב שבקונספט של בורא עולם, כאילו.
כן.
לא.
אין גבול, אין סופי.
לא.
כל טוב.
אני חושבת שברמה האנושית שלנו, ברגע שכאילו, אתה יודע, בן אדם נותן יותר מדי, אז מה זה בן אדם נותן יותר מדי? מה זה יותר מדי?
לא צריך כלום. אם אני לא צריך כלום, אז אני יכול לתת הכל.
נכון.
אם אני לא, אם אני לא צריך ממכם כלום, היה לי פעם תקופה ש... שהתחלתי כזה, את יודעת, האינסטגרם התחיל כזה לקרות, וסדנאות וזה, ו... ו... והייתה הרבה, היה הרבה, הרבה תנועה סביבי.
כן.
ואני זוכר, והייתי בדיכאון. זה היה לפני איזה 3 שנים, משהו כזה.
למה?
אז זהו, אז אני בא, באתי לחבר, והייתי בתקופה קשה, כאילו, לא, לא הבנתי עוד שאני בדיכאון אז. אבל באתי אליו כזה, לדירה, ואמרתי לו, וואה, לא, לא טוב לי, לא טוב לי, כאילו.
יאו.
והוא אומר לי, מה, למה? מה ששואלת, למה? וזה, קודם כל, אוקיי. בוא נחשוב למה. כאילו, לפעמים את צריכה כאילו שמישהו ישאל.
ברור, זה יקום של שאלות.
את צריכה כאילו, את צריכה בן אדם שישאל, פשוט ישאל, למה? אוקיי? עכשיו אתה שואל למה, תעין לחשוב. למה? ואז חשבתי, ואז הבנתי, פתאום כאילו זה בא לי כזה ש... כל ההודעות, ההודעות האלה, שאת מקריאה, כל ההודעות האלה, מרגישות לי כבדות.
מה, כאילו שיש ציפייה?
תודה, תודה. הצלת לי את החיים. כתבת משהו והצלת לי את החיים. הודעות על הודעות, על הודעות, על הודעות, ואני כזה, כאילו, זה התחיל להרגיש לי כבד, זה התחיל להרגיש לי כמו אחריות גדולה מדי. ואז, וזה הייתה התובנה של אותה שיחה, ואז אני זוכר, כאילו, עזבתי את האינסטגרם לחודשיים, לא שיתפתי כלום, כאילו, שהייתי בשיא, שהייתי בשיא של התנועה. חודשיים, לא, ועוד עשיתי ויפאסנה של 15 יום בפנים.
וואו.
כן. ואז הבנתי. יכול להיות שזה עזר להם.
שזה מה?
שזה עזר להם. יכול להיות שזה עזר להם.
אוקיי.
אבל אני לא באתי לעזור. אני באתי לקבל מהם אישור. אני השתמשתי בהם בשביל שיתנו לי את האישור. אני רציתי את המבט שלהם. לא רציתי לעזור להם.
אוקיי.
אז לא יכולתי לקבל את זה שאני עוזר להם. זה באיזשהו שלב כבר התחיל להרגיש כמו משקולת, וזה מה שקרה.
וואו.
כן, כאילו, כי לא באתי, לא באתי בשביל לעזור. סך הכל באתי, אני השתמשתי בך. אז כאילו, זה לא באמת אהבה, זה לא באמת נתינה, זה לקיחה.
נכון.
זה לקיחה. כשאתה נותן משהו שהוא לא באמת נתינה, זה לקיחה בעצם. אז, 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 אבל, אבל אם אתה באמת נותן, כי אתה לא צריך שום דבר מהבן אדם,
נכון.
אין איזה סוף נראה לי.
אין איזה סוף.
לא?
כן, אבל זה להיות במקום מאוד 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 גבוה.
זה צדיקות.
זה צדיקות. זה, אתה יודע למה נקרא צדיק. צדיק נקרא צדיק כי הוא מצדיק את קיום הבורא. מצדיק את קיום הבורא. זה אומר שגם הוא בהתנהלות שלו מצדיק את קיום הבורא, והוא מצדיק את קיום הבורא בכל דבר שקורה במציאות. זה להיות צדיק. קטע.
שזה מעטה מעט.
אני חושבת שכן.
אבל זה התכלית, לא?
מה, הצדיקות הזאת?
להגיע לזה. להגיע לצדיקות. אני פה רק בשביל לתת. לא צריך ממך כלום. כל טוב.
זה הרמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להגיע אליה. בעיניי, אתה יודע, זה כמו ששאלו תארי הקדוש, אמרו לו, תגיד, למה? למה אתה? למה כאילו אתה יצאת מקובל? למה אליהו הנביא התגלה עליך? למה אתה כולה בן 37 מטר שם מהפכה? למה אתה? אז הוא אמר, כי הייתי כל החיים בשמחה עמוקה. אז אמרו לו, איך אפשר להיות כל החיים בשמחה עמוקה? הוא אמר, כי הייתי בענווה. ובעיניי, זה המידה הכי גבוהה שיכולה להיות. מה זה ענווה? לא מגיע לי כלום. אני יוצאת מנקודת הנחה, שלא מגיע לכלום, אין עניין שאנשים יקשיבו לי לפודקאסט, או יגידו ככה. אז ברגע שאני נמצא בנקודה הזאת שלא מגיע לכלום, אז כל דבר שכן, נגיד, אז אנשים ישלחו לי הודעות, ויגידו לי כמה הם אוהבים, אז אני אגיד, וואה, אני אהיה בהוקרה מלאה, אני אגיד תודה, תודה, תודה. ואם אף אחד לא מתייחס אליי, זה לא מזיז לי, כי מלכתחילה...
כי את לא זקוקה לזה.
ממש, ואני עשיתי, אני עשיתי, אני חושבת שזה 4-5 שנים עם בורא עולם שאמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעשות את הטרנספורמציה הזאת, אני רוצה להעביר מסרים לעולם, תשתמש בי, אין בעיה, סבבה, אני מעבירה מסרים לעולם, ראיתי איך אני מעבירה מסרים לעולם, אבל מה הפחיד אותי? אתה יודע, אין בן אדם שמקבל פרסום, תהילה, לא משנה מה, בעולם הזה, שאין לזה מטרה ותכלית, מי שחושב, אנשים צריכים לפחד מלהיות מפורסמים, זה מה שהם לא מבינים.
זה השיר החדש של קנדריק. כן, אני רוצה אלבום, דבר על זה, כן.
וואו, לא.
אני עשית, הפכת אותי להיות סופרסטאר כדי להעביר דרכי מסרים.
אוקיי, אז זה הדבר, אבל מה פחדתי ממנו? אני מסתכלת, זה לא סתם שכל מיני סלבים, אתה יודע, הוא משתתק לו הפנים, ההיא חוטפת, תראו.
כן, כן.
הבריאה משתמשת באנשים, פעם היו מלכים, נסיכות, היו משתמשים בבני מלוכה. היום משתמשים בסלב, כדי להעביר מסר לאנושות. אני לא יודעת, אני אשמע אולי תהיה פעם משוגעת, יש לי זיכרונות גלגוליים אחרים. אני לא בעניין של להגיע למקום הזה וליפול עוד פעם בחטא, תקרא לזה חטא יוהרה, הגאווה, זאת אני. אז אני עוברת מסלול של שבירת אגו. ממש, במשך שנים. שבירת אגו, האגו שלי שברו אותו כמו בטברנה יוונית, ביאסו, מכל הבחינות, מכל הפנים. ואני חושבת שזה מקום מאוד מתוק, זה המקום שאני רוצה להגיע אליו.
מה זה אומר?
זה כלום לא את, זה לא ממך, אוקיי? זה לא הגברת גילי.
אבל איך השבירת אגו, נראית.
איך השבירת אגו?
כן, 5 שנים האלה.
מלהיות אחת שמוציאה פוסטים בפייסבוק של 400, 500 אלף לייקים, בואי סחבק תוציא, 30 אולי מתייחסים אלייך, 17 אולי התייחסו. לעבוד שנה וחצי על פודקאסט, הכי ענווה, שבן אדם אחד לא מגיע לקליניקה, שנה וחצי, אחד. בוא נראה אותך נותנת ולא תקבלי כלום. בוא נראה אותך מגיעה כל שבוע, שמה כסף, שמה את כל הידע שלך ולא תקבלי כלום, ונראה אותך ממשיכה.
כאילו להמשיך, הקטע שלה להמשיך?
כן. הקטע של בוא נראה אותך במקום הזה, שאתה נותן, ואתה לא מצפה לכלום. אף אחד לא יגיד לך כמה את נהדרת, כמה את חכמה, אף אחד לא יגיד לך כלום. להפך, לא יתייחסו אלייך. תמשיכי. את עדיין במקום הזה? או שאת צריכה שיגידו לך שאת נהדרת ועודדו אותך?
אז השאלה זה אם את ממשיכה או לא? זה בעצם השאלה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהרבה אנשים מבטרים בקטע הזה, כאילו הם חושבים שהם לא בכיוון, או ש... זה משהו אחר, אני לא צריך להגיד את זה. אני בעיניי, את יודע איך אני יודעת שאני בדרך הנכונה? שיש לי מלא מתנגדים. ככה אני יודעת שאני בדרך הנכונה. זאת אומרת, המסלול הזה של לעשות משהו וכולם יגידו לי כמה אני נהדרת ואיזה יופי, פחות מתאים לרצון של הנשמה שלי בגלגול הזה.
וואלה.
כן. בגלל זה גם אני לא מתכנסת, שאלת אותי, למה את לא מצלמת? לא, אני אביא משהו אחר, אני אביא משהו, מישהו רוצה לשמוע אותי, ישמע אותי, זה 15 דקות, בם, 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 בם. לפינה שלי...
יש לך מתנגדים?
כן. כן.
לאמירות שלך?
כן.
מה האמירה שלך בעצם?
וואו. אני בעצם אומרת, התפיסת העולם שלי היא מאוד מאוד קיצונית. בעיניי כלום בחוץ, כלום ושום דבר. כלום. בעיניי כל המציאות היא איזושהי הקרנה, איך אמר הבעל שם טוב. כל העבודה שלי בעצם מבוססת על תורת המראות של הבעל שם טוב. הוא אמר, אין כלום בחוץ. אז לא היה ברקו, אז הוא אמר, יש בן אדם מכונה טופוגרפית שמקרינה לו את המציאות.
וואלה.
אוקיי, ולמה היא מקרינה לי את המציאות? ומה אני אמור עליו עם המציאות? אז ככה אני עובדת.
כמה עמוק את מוכנה ללכת עם הרעיון הזה?
וואה, אני צוללת כל הזמן.
כמה עמוק?
לא יודעת, שאלה טובה.
כי זה יכול... יש לי כל מיני סשנים עם המטפל שלי שארוכים, ש... לפעמים אנחנו מגיעים אל מתחת לסיפור. יש סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, וזה באמת שיחות שאני כאילו לא עושה עם אנשים, כאילו שיחות שאני עושה רק עם עצמי,
כן.
או עם המטפל שלי, או עם בת זוג שלי.
נכון.
יש סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם ועל עצמנו, בוא ניקח עוד צעד אחורה. תינוק בין 10 ימים, שאימא שלו משאירה אותו בארסל, שאבא שלו משאיר אותו בארסל, סוגר את האור בחדר, וסוגר את הדלת אחריו, והוא עכשיו לבד בחדר, הוא נמצא בהווה אינסופי מבחינתו של גיהנום. הוא צורח ובוכה ומפחד. זה כרגע המציאות שלו. עכשיו, בגלל שהוא בין 10 ימים, אז זה מציאות שהיא אינסופית. הוא לא יודע.
נכון.
שהמציאות הזאת יוכל לעבור. אז הוא מבין שהמציאות מפחידה ומסוכנת. אז הוא מתחיל לספר לעצמו סיפורים על המציאות. כדי לא לפגוש את המציאות. כי המציאות מסוכנת מדי.
אוקיי.
אז אנחנו מתחילים לספר לעצמנו סיפורים על המציאות. עכשיו, אלוהים זה במציאות. אתה רוצה לפגוש את אלוהים? אין בעיה. מוזמן. אבל הוא נמצא במציאות. כאילו, הוא נמצא מתחת לסיפור. כאילו, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו מרחיק אותנו מאלוהים, וסיפור מייצר עוד סיפור, ומייצר עוד סיפור, ומייצר עוד סיפור, ומייצר עוד סיפור, עד שאנחנו כבר פה, כאילו. עכשיו, מפה לפגוש את אלוהים בהצלחה. אז לפעמים, בסשנים, את יודעת, כאילו, בעבודה רוחנית, אז אנחנו מגיעים, כאילו, אוקיי, סבבה. מי אתה בלי הסיפור? וזה מקום שלא כזה, כאילו, זה מקום שצריך מייחל מאוד מאוד חזק כדי להסכים ללכת אליו. מילה מה התכוון?
ברור. אבל מה זה הסיפור?
הסיפור זה מה ששומר עליהם המציאות, המסוכנת.
כאילו כל אחד והסיפור שהוא מספר לעצמו.
כן, כל אחד יש לו סיפור שלו.
סבבה.
כל אבל... צעד וצעד בעולם מחובר לסיפור. זה אני, זה מי שאני, זה הסיפור שאני מספר לעצמי.
נכון.
אתה מוכן לנטוש את הסיפור?
כן.
זה נראה לי מה שקרה לאברהם.
אני חושבת שיהיה לך ברירה, אבל תראה, מה שעובד לך בחיים טוב לך ונוח לך, אין לך עניין איתו. אין לך עניין איתו. יש לך מערכת יחסים עכשיו עם המזג אוויר בחדר? לא. אבל אם היה לך חם, היה לך עניין, אם היה לך קר, היה לך עניין. אין לך מערכת יחסים. עכשיו, בעיניי, כאילו, אתה יודע, אנשים חיים את חייהם, ספרים לעצמם איזשהו סוג של סיפור, אבל אז קורה משהו. אז קורה משהו. לכולם קורה משהו. ואתה יודע, זה בחסות, לא יודעת מה, מחלה, גירושים, פרידה, אובדן, לא משנה, בן אדם מתחיל להרגיש שמשהו לא טוב לו. ואז הוא מתחיל לחפש תשובות. זה כל הקונספט של לחפש תשובה. עכשיו, אני לא יודעת, כל אחד זה תהליך אחר, אבל מה זה סיפור? הסיפור, מה הסיפור שלך? הסיפור שלך בנוי עם האמונות שלך. הסיפור זה הדבק שהדביק את כל האמונות שלך. מה זה אמונה? אמונה זה מחשבה שחזרה על עצמה מספיק פעמים כדי שאתה תאמין לה. עכשיו, אתה יודע, כל דבר שאני אגיד מספיק פעמים ובנחישות, כולם יאמינו לי. כל דבר שאני אגיד מספיק פעמים ובנחישות, אתה יודע של מי המשפט הזה? של היטלר.
ביבי?
היטלר. של היטלר. עכשיו, היום אנחנו עושים לעצמנו את הדבר הזה. זאת אומרת, ספרים לעצמנו סיפורים, אני מספרת לעצמי איזה סוג של סיפור, הוא מגן עליי, הסיפור הזה.
מהמציאות.
מהמציאות.
כן.
אתה יודע, זה דברים אנשים עושים כדי להגן על עצמם מהמציאות? באים אליי אנשים עם מחלת אור. מה אתה בא אליי עם מחלת אור? נשמה, מטפלת בנפש, לא רופאת אור. אחרי שנייה וחצי, אני מבינה למה הוא בא. הוא, יש לו חרדות חברתיות, איומות מהילדות, חרמות, עניינים וזה. התת מודע שלו כזה גאון, הוא רוצה להגן על עצמו, הוא רוצה לו פצעים באור כדי להימנע מחוויות חברתיות. אבל אח שלי גם ככה נשארת לבד, אז מה זה משנה? אבל זה הסיפור, כל אחד הוא הסיפור שלו, הסיפור הוא קריטי בעיניי. הסיפור... הנרטיב, מלחמות עולם קורות בגלל נרטיב. הסיפור הוא קריטי, איזה סיפור אתה מספר לעצמך. על החיים, מה אתה מספר לעצמך? החיים יפים, החיים קשים, החיים זה קרקס, החיים זה הצגה, מה החיים? איזה סיפורים אתה מספר לעצמך? עכשיו, הנקודת המוצא שלי הייתה זה שנתקלתי פעם אחת במציאות, שאני קלטתי אותה, שונה לחלוטין ממה שאחרים מפרשים אותה. זאת אומרת, קרה לך פעם בחיים שהיית בסיטואציה שידעת בוודאות, שהמציאות שאתה רואה, והמציאות שאחרים רואים זה שונה לגמרי? לי זה קרה, ברגע הכי קריטי בחיים שלי. ברגע הכי קריטי. ילד שלי בן 8 נפל מגובה 3 מטר. היה מורדם, מונשם, פגיעת ראש, פגיעת חזה, שאני מוצאת עצמי כמו בסרט, בסצנה, בחדר של מנהל המיון איכילוב, עם עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, משטרה, והם מסבירים לי שהילד שלי לא עובר את הלילה. קטע. עכשיו, פה קלטתי, פה קלטתי. אם הייתי נופלת לסיפור שהם מספרים...
זה מה שהיה קורה.
זה מה שהיה קורה. זאת אומרת, הרי אין לנו שליטה על אירועי החיים, אין לי שליטה על אירועי החיים. לאף אחד מאיתנו אין שליטה על אירועי החיים. אני יכולה לתכנן, אני יכולה להגיד מה אני רוצה, אבל אין לי גרנטי, אין לי שליטה. אבל הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו זה על התגובה שלי. אם אתה ואני נפגשים בבוקר לקפה, סבבה? אני באה קרנקית כזאת, ואני לך בחירה, אתה אומר, מי בא עם נעלי טבע? מי מסתובב עם נעלי טבע בא? יורדת עליך, סבבה? עכשיו, אם אני קולטת שאתה נפגע או סופג את זה, מה זה ייתן לי? זאת אומרת, אני אמשיך, אני רואה שזה עובד. זה עובד. אבל אני מסתכל עליי, תגיד לי, תראי, מה יש לך? קמת היום מקום בבוקר מת על הנעלי טבע, תתקדמי. זה לא ייתן לי דלק. אותו דבר המציאות. כל דבר שאתה מגיב עליו, אתה נותן לו תוקף. נתת לו תוקף, נתת לו קיימות. זה הכל. זה הכל תלוי באיך אתה מגיב למציאות. וזה על דברים, אני יכולה לספר לך סיפורים, מטורפים.
כאילו, אנחנו יוצרים את המציאות. נקודה.
כן, כן.
כאילו, אנחנו יוצרים את המציאות.
בצורה מסוימת, כן.
דרך הסיפור. אבל, כן. אבל, זה למתקדמים.
כן.
למה אני אומר זה למתקדמים? כן. כי צריך להיות מאוד חזק, פנימית, צריך להיות מיכל מאוד חזק, כדי... להצליח לספר סיפור אחר. צריך להיות מאוד חזק. כי יש סיפור שרץ. אבל את רוצה, אם את רוצה להתחיל לנסות לספר סיפור אחר, אני חושב שפה הבודהיסטים, פה הבודהיסטים נתנו את התרומה שלהם.
למה? מה הם אמרו?
הבודהיסטים עשו את המחקר בנפש. וקיבלתי, על זה קיבלתי הרבה ביקורת, כאילו.
למה?
כי, כאילו, עכשיו אני, כאילו, חוקר הרבה שנים את הבודהיזם, כאילו, הייתי 4 פעמים בויפאסנה, אני, כאילו, אני עושה מדיטציה כבר 10 שנים, כאילו, כל יום, כל טוב. אני עושה את זה, אני שם. נשאר, קורא ספרים, הכל. עכשיו כבר לא, פחות מעניין אותי כבר.
כן.
אבל...
אתה מכיר, יודע.
יודע, כאילו, יודע. בוא תשב, דבר, נדבר. כן. חופשי, כאילו, כן. כל מי שאתה רוצה, אני אשב, דבר איתך. אני גם רוצה לעשות שיחה. אני רוצה את הבן אדם שהכי מבין בארץ בבודהיזם. יש לי שאלות לשאול אותו.
רגע, ניסים לא מבין בבודהיזם?
מבין, אבל לא יודע אם הכי הרבה בארץ.
אה, לא יודעת, קטונתי.
אני רוצה את הבן אדם שהכי מבין בארץ בבודהיזם.
למה ו?
כי יש לי שאלות לשאול אותו.
אה, מעניין.
איזה שאלות, למשל? הבודהיסטים הביאו את התרומה שלהם. הם עשו את המחקר של הנפש.
אוקיי.
זה המחקר שלהם, זה התרומה שלהם. לאנושות, שזה מטורף, כאילו, זה כאילו, המחקר הזה בנפש, שזה בעצם כאילו המחקר של המחשבות, זה בעצם ויפאסנה, המדיטציה, הדבר הזה, זה מה שמחזק אותנו. זה מה שמחזק את המיכל.
אוקיי.
לשבת ולהתבונן. זה התרומה שלהם. אבל מפה, כדי לעשות הצעד הבא, שזה, לדעתי, זה הצעד המוסרי, שזה כאילו, אוקיי, סבבה, ישבת, התחזקת, אבל מה עכשיו?
אוקיי.
עכשיו, אני חושב, זה האם אתה מצליח לתת. ופה, אני חושב שהיהדות נכנסת. כאילו, לקחת את כל הדבר הזה לצד הבא שלו, אתה תהיה חייב את היהדות, כי היהדות עשתה מחקר במוסר. מה זה מוסר? עכשיו, הייתי רוצה, כאילו, מישהו שהוא הכי מבין בבודהיזם בארץ, שיבוא וילמד אותי, מה יש לבודהיזם ברמה הכי עמוקה להגיד על מוסר. עכשיו, יש הרבה, יש הרבה, אבל הם לא ירדו לפרטי פרטים כמו ביהדות. מבינה? לשם הם לא הגיעו. זה של עשר הדיברות, זה שלנו, כאילו. מבינה? זה שלנו. אז כאילו, יש הרבה ביקורת וזה, אבל כדי לספר סיפור חדש, צריך להיות מאוד חזק, לא?
או שנמאס לך. זה או שאתה חזק, רוב מה שאני רואה, זה לאו דווקא מישהו שהוא חזק. זאת אומרת, זה בן אדם שמגיע למצב שנמאס לו. נמאס לי שלא רואים אותי, נמאס לי לחזור על עצמי, נמאס לי מערכות יחסים כושלות, נמאס לי לתת ושלא שמים עליי, אני מתה על המקום הזה
שלי. נמאס לי מההתמכרויות שלי?
נמאס לי מההתמכרויות, נמאס לי לחזור על עצמי. הרי כל בן אדם בינינו, אני יושבת עם עשרות אנשים כל שבוע, כן? כל בן אדם, אתה תיקח את החיים שלו בזום אאוט, לפי כמה שהוא חי, 20, 30, 40, אני מראה להם שהם מתעסקים כל החיים באותו נושא.
כן.
באותו נושא אתה מתעסק. זאת אומרת, אבל זה לא לופ, זה ספירלה, זה כל פעם נקודת מבט אחרת. אבל אתה מתעסק באותו דבר. אבל דרך אגב, ביהדות, עשו את האם אימא של החקירה על הנפש. ביהדות, יש ערימות של חומרים על נפש האדם, ממה הוא מורכב, מאיזה חלקים. מדברים הרבה, גם על מוסר, גם על הכל. תראה, אם תיקח, לדעתי, כן, קטונתי, כן, אבל בעיניי, התמצית של כל הדתות זה שליטה במחשבה.
גם ביהדות?
בטח. באמצעות תפילה, באמצעות התבודדות, באמצעות התבוננות, בטח.
אבל פה דווקא אני מרגיש שהבודהיסטים הביאו כלי יותר חזק.
יכול להיות.
כן.
או שאתה מחובר עליו יותר.
פשוט לא, לא, לא באמת, לא, לא באמת הגיע, לא, לא הגיע אליי כלי כזה מהיהדות. מבינה? אולי, אולי לא הגיע אליי, אבל הויפאסנה? בהקשר של הנפש? זה משהו עצמת. מאוד. זה כאילו, אני אומר כאילו בעולם שלנו, בעולם המודרני, מסכות דעת, לא אצל משה ואברהם, שלא היה להם מסכות דעת, אז היה להם יותר קל להיות מרוכזים, היה להם יותר קל להקשיב לאלוהים.
נכון.
כאילו היה להם מסכות דעת.
ברור, אנחנו עטופים פה במלא שיט, כל היום אתה בהסכות דעת, הכל מרצת לך, שינו את התדר, את הארץ במוזיקה, הכל מעוות פה, כאילו, אתה כל היום אתה רואה אנשים דזיתים, אבל פה אמור להיות הפרדוקס, איך יכול להיות עם כל הקדמה ועם כל הטכנולוגיה? למה עדיין הגרף של הסרטן עולה? למה אחד מתוך שלושה מתגרש? למה כולם בוגדים? אז איפה, מה הבאתם עם הקדמה? כאילו, מה עשינו עם זה? לא עשינו כלום. ואז בן אדם מתחיל לחפש בבפנים, אבל זה, לדעתי, רוב הפעמים זה מגיע מתוך שבר ומשבר, ולאו דווקא מתוך המקום שאני מרגישה חזקה ואני מחפשת את אלוהים.
מאיפה שזה מתחיל?
כן.
חייב להתחיל ממשבר.
משבר.
אבל כדי לשנות הסיפור, שם צריך להיות מאוד חזק, אני
כן.
חושב.
כן, כן, אבל זה קריטי, זה ממש קריטי, כאילו בן אדם שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, זה אפילו לפני אסטרטגיה, כאילו אנשים משאר הולכים לעניין של האסטרטגיה, נשמה, איך אתה תדע מה לעשות אם לא עשית את זה בעבר, עזוב רק את האסטרטגיה, קודם כל דרך איזה סיפור אתה מספר לעצמך, מה אתה מספר, אני אגיד לך בעיניי, גם כל, אני מתפרנסת מזה, כן, אז זה קצת, כל הטיפולים, סדנאות, ריטריטים, פודקאסטים, אח שלי, הכל לא שונה מהתמכרות, אלא אם עשית טרנספורמציה. אתה רוצה לייצר מציאות אחרת, אתה צריך להפוך להיות משהו אחר. לא ללכת ו... להגיד, אוקיי, אני מתה עליהם, באים עליי קלינקה, כן, עשיתי ריברסינג, עשיתי סדנה, כן. עשיתי... נשמה, אבל לא, לא שינית את המחשבות שלך, לא שינית את הרגש שלך, לא שינית את ההתנהגויות שלך, התוצאות שלך תהיינה אותו דבר. איזה סיפור אתה מספר לעצמך באמת? לא בכאילו, מה הסיפור שאתה מספר? אני לוזר, אני טוב, אני... מה אתה מספר? וזה קריטי בעיניי. העניין שהסיפור סופר קריטי.
תראה שאני חושב שפה התורה נכנסת?
למה?
צריך לזכור, הדברים נכתבו מתוך קונטקסט.
נכון.
כאילו, בתקופה ש, התקופה שבה הדברים האלה התחילו להתפתח, זו הייתה תקופה מאוד מסוימת.
אוקיי.
היום נגיד, מה פרויד יגיד? שהכל זה סקס. זה מה שמניע את הסיפור.
אוקיי.
מרקס יגיד שהכל זה כוח. אני חושב שהסיפור שהתורה מנסה לספר, ושוב, כל אחד יבחר את הסיפור שלו. כאילו, את תלכי עם הסיפור שלך. כאילו, מה מניע, מה מניע אותך מבפנים? זה סיפור של הקרבה.
למה הקרבה?
כי לכל אורך הסיפורים של התנך, של התורה, את כל הזמן רואה סיפורים של הקרבה, של אנשים שהקריבו מעצמם בשביל משהו יותר גדול מהם.
אוקיי.
וכאילו, אם אתה לוקח את הסיפור הזה, אם זה הסיפור שאתה בוחר, אני לא רוצה להיות כאילו הבן אדם הכי חזק. אני לא רוצה את הכוח. אני לא רוצה מתירנות. כאילו, זה לא הדבר זה לא הדבר שכאילו מניע אותי. מה שמניע אותי, זה להבין שיש משהו יותר גדול ממני,
אוקיי.
ואני אהיה מוכן להקריב מעצמי עבורו. אם זה מה שמניע אותך, יש מצב שאתה מספר לעצמך את הסיפור הנכון.
וואלה.
אני חושב.
מעניין.
זה הסיפור, כאילו. אתה רוצה כאילו לייצר משמעות. אתה רוצה לייצר אהבה? מה זה אהבה? מה זה אהבה?
זה בטח, אבל זה, למה בהכרח אהבה זה הקרבה?
אני חושב.
כן?
תגידי לי את, מה זה אהבה?
לא יודעת, שאלה טובה.
כאילו, האם אהבה זה לא, כאילו ברמה הכי, 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 הכי עמוקה, להצליח לראות מישהו אחר? לפניך?
אוקיי. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי פה, כאילו, אני חושבת שיש כאן בעיה עם העניין של הקרבה. אוקיי? זאת אומרת, ברמה הכי גבוהה, אני אומרת לאנשים, סתם היום... דיברתי טיפה על משפחה רעילה, שכאילו אנשים נולדים לפעמים למשפחה שהיא רעילה. אז כתבו לי מלא אנשים, מה, להתרחק? אז אמרתי, טוב, אנחנו כנבראים, אנחנו אמורים, ואהבת לרעך כמוך. זה לא אומר שאני חייבת חבב את הבן אדם, אני אוהב אותו בתור נברא, אבל לא חייבת שהוא יהיה קרוב אליי, אני אוהב אותו מרחוק, אוקיי? אבל כשאנחנו מדברים על מה מניע, כאילו, אם אני לא חושבת שאני יכולה להגיד לעצמי שאני מונעת מתוך המקום שאני אראה מישהו יותר מאשר אותי, או...
אז מה זה לתת? מה ההבדל בין לקבל לתת?
שאלה טובה.
בוא נלך למשה רגע.
למה okay? משה? כי הוא עומד על זה ולא נכנס לארץ המובטחת, מה?
מה הוא עשה כשהוא עמד ולא נכנס לארץ המובטחת? נעם נאום, נכון? ספר דברים. הוא אמר להם, אם לא תעבדו את אלוהים בשמחה, אתם תגורשו מהארץ. עכשיו, מה זה אומר שמחה? לפי משה, וגם לפי קהלת. התחלתי לחקור את קהלת.
מטורף כמה זה חכם שם.
המילה, שתביני, הספר הזה, כאילו, זה ספר מאוד אפל, ומאוד פילוסופי, והכל לבל אבלים, אבל, מה שאנשים לא יודעים, זה שהמילה שמחה מופיעה בו 17 פעם.
וואו.
בכל התורה היא מופיעה 16.
וואו.
מה?
מאמן.
זה ספר על שמחה.
קהלת.
כן. זה ספר על שמחה. נקודה.
מהמם.
כי הוא אומר, לא משנה כמה רכוש אתה תצבור, לא משנה כמה חכם אתה תהיה, חכם, לא משנה כמה אתה תעבוד את אלוהים, דרך אגב, עכשיו אני בפרק הזה.
נכון.
כאילו, לעבוד את אלוהים, כאילו, בשיטה כאילו, שהייתה נהוגה, איך היו עובדים את אלוהים? אלוהים, על המזבח, מקריבים על המזבח עבור אלוהים. לא, 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 לא. רק אם תחיה בשמחה. רק שם יש משמעות. מה זה לחיות בשמחה? אתה לא יכול לשמח את עצמך. זה מה שהתרבות הנרקסיסטית שלנו מנסה לספר לנו, שאתה יכול לשמח את עצמך. אז אתה הולך למסיבות, ואתה נוסע לחופשות, ואתה עושה סמים, ואתה שותה אלכוהול, ואתה משמח את עצמך, ואתה רואה נטפליקס, אתה לא יכול לשמח את עצמך. זה תמיד יגיע לאיזושהי ריקנות. אתה יכול להיות שמח רק אם תשמח מישהו אחר. איך תשמח מישהו אחר? איך?
תראה אותו.
בדיוק. בדיוק.
תראה אותו.
זהו. זה אהבה.
מהמם.
זה אהבה. מה זה אהבה? תראה אותו.
זה כמו בסרט הזה, שהם אומרים, I see you.
איזה?
נו, אבטר.
וואי, אבטר זה טירוף.
נכון? I see you.
וואי.
אני רואה אותך, I see you.
חשבתי על זה. מתי אמרה לו את זה?
הם אומרים, מתי שהם רואים אחד את השני, כאילו במקום נראה לי שלום, כאילו, I see you.
אשכרה,
לא חשבתי על זה. אני רואה אותך. אבל זה בדיוק העניין, כי אתה יודע, אני יום אחד היה לי הדמיה, אני עובדת עם דימויים כאלה בראש. אז היה לי דיסקו בול. מכיר עם דיסקו בול?
כן.
ואז אמרתי, זה קטע, כי החיים זה כמו דיסקו בול. כי אתה מסתכל, אתה חושב שאתה רואה כל מיני דמויות בריבועים האלה של המראה, אתה מתקרב, זה אתה. אוקיי? זאת אומרת, כל הרעיון של אהבה או של אחדות או כל הדברים האלה, זה כדי שכל אחד יראה את השני ויראה את אלוהים בו, את בורא עולם בו. שמדברים על, לא יודעת מה, ביאת המשיח, זה לא שסבתא שלך תקום מהקבר, או ש... זה לא. זה שאתה תסתכל עליי ואני אסתכל עליך, ואני אגיד לך, יו, איזה קטע, היינו בגלגול שעבר שכנים, גלגול לפני, יו, איזה קטע. זה הרעיון. זה לראות כל בן אדם כנברא. עכשיו, אנחנו כן חיים בעולם שיש בו טוב ויש בו רע. אז אתה לא יכול להיות, זאת אומרת, כן, יש לך את העבודה בלהבחין בין טוב לרע. אבל כל הרעיון זה לדעת לזהות את האנשים ולראות את בורא עולם בתוכם וגם בתוכי. אני מסתכלת על העולם, כאילו, אני מלמדת אנשים פשוט לנקות את תת המודע שלהם. מתוך הבנה שכאילו המציאות היא הקרנה של התת מודע שלי.
לנקות ממה?
לנקות ממני.
מעצמי?
כן. זאת אומרת, הדוגמה הכי טובה שאני יכולה להגיד לך, יש לי פה כתם של חומוס. סבבה. זה לא יעזור, גם שאני אעמוד מול המראה ואני אנקה את המראה, זה לא ירד הכתם של חומוס.
כן, כן.
הוא פה.
כן.
אז מבחינתי אין כלום בחוץ. זה לא שאני אוטיסטית ואני לא מגיבה לציבור, כמובן שכן.
ציבור הוא זה שמראה לך.
כן, כן. אני אגיב.
ברור, הוא יראה לך.
אבל מתוך הבנה שזה הכל אני.
כן.
הכל אני, ואם משהו לא בא לי טוב, אז אני אומרת לעצמי, אופה, הנה בורא עולם.
יש את הרעיון הקבלי הזה, שמשל הקרית.
מה זה?
קרית לבנה, אוקיי?
כן.
נכון, נגיד היא כחולה, כי לבן זה לא דוגמה טובה.
אוקיי,
נגיד הקרית כחולה. נכון? אוקיי, הקרית כחולה?
כן.
אוקיי. זה אומר שהיא הצליחה לקבל את כל הצבעים חוץ מכחול.
למה?
כחול זה הצבע היחיד שהיא לא הצליחה לקבל, אז היא דחתה אותו, והוא הפך להיות הזהות שלה.
מעניין.
זה אומר שמה שאת, זה מה שלא הצלחת לקבל. מה שאת מבטאת בעצמך. מה שלא הצלחת לקבל בעצמך, מתבטא החוצה.
וואלה.
זה לא קשור אליהם. כל טוב, זה לא קשור אליהם. זה כמו מישהו שסגר, שנסגרה לי הפינה סופית, כשמישהו אמר לי, לך לבלונדין, לאישה בלונדינית, תגיד לה שיש לה שיער שחור. כמו שאמרת קודם על הטבע נאות. לך. בהצלחה. זה לא יעורר בכלום.
נכון.
היא יודעת שהיא בלונדינית. נכון. אם זה מעורר במשהו, אם זה מעורר בך משהו, זה שלך.
עד משמעית.
נקודה.
בדיוק, אז נקודה. על זה אני מדברת.
כן, נקודה.
על זה בדיוק אני מדברת. זאת אומרת, העניין הוא שאין סתם אירועים בחיים. כל הקטע זה להבין, אם משהו מפעיל אותי ברמה מסוימת.
מעורר, כל רמה.
אז אני מבינה שזה מתקיים בתוכי. רק איפה נופלים האנשים? זה הפוסל במומו פוסל?
כן.
לא, לא. דרך אגב, זאת הטעות של רוב האנשים. אתה יודע, יש את המונח הזה, זה גם הבעל שם טוב הביא. הוא אמר, כל הרואה נגעי חברו, די ידע שהדבר קיים בו. עכשיו, אני למדתי את זה באותו יום, יצאתי עם הכלב בשדרה, וראיתי איזה בחור מנסה לשחרר אופניים מהטל אופנה. אבל הוא לא הצליח, הוא כזה... צעקתי לו מרחוק, תתקשר ל-106. זאת שצעקתי, הוא ברח. אז אמרתי, יצא סתומה, הוא לא רצה זה, הוא רצה לגנוב את זה. אני ישר רציתי לרב, אמרתי לו, רגע, 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 רגע. אני ראיתי עכשיו מישהו גנב אופניים. אז אני גנבתי אופנה, אז אני גנבת? אז הוא אמר לי, תגידי לי, מה חשבת עליו? אני חשבתי שזה חוצפה, שזה ונדליזם, למה להשחית ציבור, רכוש של ציבור? אז הוא אמר לי, תגידי, זה היה שעבדתי במשרד ממשלתי, אז הוא אמר לי, תגידי, את לא לוקחת לפעמים מזהית דפים, אמרת שלו, כן, אבל אתה יודע, זה צורכי עבודה, אמר לי, בסדר, תמיד ההשתקפות היא יותר גדולה. את יודעת, גניבה שאת רואה, יכול להיות שיש פה עניין של, יכול להיות שאת גונבת למישהו זמן, או גניבה דעת, או לא משנה. אני הגעתי למצב בחיים שאני נכנעת, נכנעת. אני נכנעתי למראה ולמראה. אם זה קיים, זה קיים. אני לא מתווכחת עם מה שקיים. אם זה מתקיים, זה מתקיים. אין לי מה להתווכח עם הדבר. אם זה לא בא לי טוב, אז אני בודקת למה זה לא בא לי טוב. אני מוחקת את זה מהתת מודע שלי.
וזה העבודה הרוחנית בעצם.
זאת העבודה הרוחנית. בעיניי, כאילו בשלב הזה שאני נמצאת בחיים, אני חצי מהיום, זה מה שאני עושה. זאת אוטומט, באוטומט, זה מה שאני עושה. משהו לא בא לי טוב, אני אראה סתם, יוצאת החוצה מהקליניקה, אני רואה את השכנה, יוצאת עם איזה ליפסטיק אדום, חולצת בטן, אחותי קר. ואני מסתכלת, ואני כוללת את הצקצוק שלי בראש. אני אומרת לעצמי, אוקיי, אוקיי, הלך משהו שלילי, מה העניין? מה הקטע שלך, גילי? מה הבעיה? ואז אני אומרת, אוקיי, אני מנהלת את דו-שיח, ואני אומרת לעצמי, זה נראה שהיא רוצה ממש מלא תשומת לב, כאילו, אז אני צוחקת, אני אומרת לאלוהים, באמת, כאילו, ככה אני נראית שאני, כאילו, צריכה תשומת לב, נקט, 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 נקה לי. זה מה שעושה כל היום.
איך אבל הוא מנקה את זה?
תראה, יש כל מיני שיטות של ניקוי, יש גם טאפונופונו, שזה גם עושה שיטות של ניקוי, לא משנה, לא נסתבך עם זה, אבל יש שהעיקרון של ניקוי זה לקיחת אחריות. העיקרון של כל ניקוי הוא לקיחת אחריות, וזה מתחיל באמת קח את סיפור גן עדן. מה זה סיפור גן עדן? אדם, חווה, נחש, אוקיי?
לא לקחו אחריות.
לא לקחו אחריות. מה קורה? הוא פונה לאדם, הוא אומר לו, מה עשית? כן. מה הוא אומר? זאת ישר, זאתי. כן. כי לשאר האשמות, קודם כל, עד היום זה ככה.
כן.
ישאר האשמות, אבל הוא פנה גם לאישה, גם היא לא יצא סבבה. כאילו, מה עשית? לא, זה הנחש, זה הנחש. עכשיו, בוא נגיד את האמת, הנחש באמת פיתה אותה, והאישה באמת פיתתה את האדם. אבל בחיים האלה, אף אחד לא מעניין הצידוקים, לא מעניין שאת מתנהגת ככה כי עשו עליי חרם, או כי אבא שלך יתעלל בך. במאני טיים, מן השמה, בורא עולם אמר לאדם וחווה, מתוקים שלי, מי שלא יודע לקחת אחריות, צו, צו החוצה. עכשיו, קח את המילה אחריות, באנגלית, Responsibility. תפרק אותה, Responsibility.
יכולת להגיב.
זה האחריות היחידה שיש לנו פה בבריאה הזאת. באיך שאתה מגיב למציאות, ככה היא תקרה. זה הרעיון. עכשיו, אני מסתכלת על המציאות בצורה כזאת שאני אומרת כל הזמן מראים לי מה אני צריכה לנקות, אוקיי? זה מתחיל בלקיחת אחריות. ברגע שאני רואה משהו שלא בא לי טוב, אירוע או משהו, בן אדם, התנהגות, לא משנה מה. הצעד הראשון בניקוי זה לקחת אחריות, אוקיי? זה הכל ממני. עכשיו, לאנשים יש פה קונפליקט, כי אני אומרת להם, עכשיו קרה להם אירוע. אז אני עושה להם שטיפת מוח, אני מאוד מאמינה בשטיפת מוח. אני אומרת לאנשים, קרה לך אירוע? קרה כבר האירוע, כבר עלה לך התגובה האוטומטית, נכון? עלה לך הג'ננה, סבבה? אין לך יכולת שליטה על האירועים, גם על התגובה האינסטינקטיבית, אין לך שליטה. איפה מתחיל חופש הבחירה? מיד אחרי זה, סבבה? ומיד אחרי זה, מה שאני עושה לעצמי, אוקיי, גילי, מי עושה לך את האירוע? תמיד בורא עולם. למה? תמיד לטובתי. איפה הבעיה, גילי? תמיד פה. מהסיבה הפשוטה, שאם הבעיה היא בחוץ או מישהו אחר השם, אז אני קורבן, ואני לא באתי להיות קורבן. אז תהליך הניקוי הוא קודם כל לקחת אחריות. אני לוקחת אחריות על כל מה שמופיע במציאות שלי, בין אם אני מבינה מאיפה זה, ובין אם אני לא מבינה איפה זה.
כאילו זה קרה בשביל שתראי שיש בחלק שאת צריכה לנקות. בגלל זה קרה.
כן.
אז כאילו, אם זה המציאות, אם בגלל זה קרה, תודה.
כן.
תודה.
בגלל זה חלק מהניקוי זה להגיד תודה.
כן, כאילו, את האם הליפסטיק והחוצת בטן, את עוררת, תודה.
כן.
את החברה הכי טובה שלי עכשיו.
בול. כן. אבל זה משנה לך בכלל את המיינדסט, כי אז אתה מבין שכאילו האירועים השליליים איזה כיף, כאילו, יש פה הזדמנות.
זה בעצם המשמעות של הכל לטובה, לא?
כן. יש פה עניין שהכל יתהפך לטובה. ואת יודע, אנחנו חיים בחברה שכאילו, הם כל כך רוצים לסתום לנו את המוח, שגם מראש אומרים לילדים, אתה מכיר את המשפטים האלה? אנשים לא משתנים. היהפוך כושי אורו. נשמה, המהות של הנשמה זה לעשות פה מהפך, שינוי. אם לא תעשה פה שינוי, אין שום משמעות לקיום שלך פה.
שאת אומרת שהשינוי זה מה לקבל אלא לתת.
כן, וככל ככל שההתחלה או החיים הם יותר מאתגרים, חשוכים.
אז יהיה לך יותר מה לתת?
לא, לאו דווקא יהיה לך יותר מה לתת, יהיה לך נקודה אחרת יותר גבוהה. זאת אומרת, הכל פה אמור להתהפך. תחשוב, פשוט, סבבה, נגיד, פרה יולדת, ממליטה שור, שור עומד על הרגליים שלו, באותו יום הוא שור, סבבה? אדם שהוא נזר הבריאה, נזר הבריאה, תינוק לא שורד שעה לבד, לא ישרוד, לא ישרוד. כמה שההתחלה היא יותר מוגבלת וקשה, לבן אדם יש פוטנציאל יותר גבוה מהשור. ואותו דבר גם לבן אדם בסיפור חיים שלו. אנשים לא צריכים להיוועל מהמקום שהם באו, מהמשפחה שהם באו, מהצרות שיש להם, להפך. כמה שאתה בא ממקום יותר חשוך, מאתגר, ככה האור שלך יותר גדול. זאת אומרת, הבן אדם שנולד יותר קפדן וכעסן, הוא יש לו את הפוטנציאל להפוך להיות הבן אדם הכי נדיב עם לב פתוח. זאת הטרנספורמציה שכולנו צריכים לעשות. איך עושים את הטרנספורמציה?
לוקחים אחריות.
באמצעות אנשים ולוקחים אחריות. אם אני אומרת לו, זה הוא, זה הוא, זה לא הוא, זה הוא, זה לא אני.
כן, את לא בדרך. מה הסיפור? את לא בדרך.
לא בדרך.
זה כאילו, אחד ההבדלים בין דוד לשלמה, זה ש דוד כתב את תהילים.
נכון, ושלמה כותב את קהלת.
ושלמה כתב את קהלת. שניהם תיארו את המציאות כמחזורית.
נכון.
את הטבע כמחזורי. טבע.
נכון.
דוד תיאר את זה בצורה מופלאה. הוא התפלא מזה. הוא כאילו ראה בזה את הדברים הכי יפים בזה. בזה שהטבע הוא מחזורי, זה כאילו נזר הבריאה. כן. כאילו הוא ראה שם את אלוהים. ובקהלת בדיוק ההפך. הוא ראה כאילו את הדברים השליליים בזה. והוא ראה כאילו כמה, זה, כמה הכל אבל אבלים, הרי אם הכל כאילו מחזורי. כאילו, שום דבר לא, לא, לשום דבר אין משמעות אם הכל כל הזמן כאילו...
חוזר על עצמו.
כן. וההבדל זה בחיים שהיו להם. כאילו, דוד היו לו חיים קשים. כאילו, היו לו חיים קשים. שלמה נולד למלוכה. שלמה היה לו הכל. אז כאילו הוא לא יכל לראות בחוץ את אלוהים. הוא לא יכל לראות, בגלל שכבר היה לו הכל. אז כאילו הוא לא יכל להסתכל על הטבע ולראות בו את אלוהים. הוא היה חייב, כאילו, הוא היה חייב להתנגח בו.
מעניין.
כן, כאילו, דוד, בגלל שהיה לו חיים קשים, הוא לא נולד כאילו להיות מלך. הוא נולד כאילו, הוא היה בן אדם רגיל.
נכון.
אז הוא יכל לראות את הטוב ואת אלוהים בטבע. הוא יכל, כאילו. כי היה לו פרספקטיבה הרבה יותר טובה מאשר מאשר לשלמה. כאילו, אני אומר את זה בתגובה למה שאמרת, לכאילו, אם החיים, אם החיים שלכם, כאילו, חרבו דרבו, אם ככה התחילו החיים, תראה לאן אתה יכול להגיע.
חד משמעית.
אתה יכול לכתוב את תהילים.
נכון.
מה? דוד זה לא בן אדם?
דוד זה אחלה דוגמה.
לא, אני אומר, זה בן אדם רגיל, כאילו. בן אדם.
דוד נהיה מלך, גם עשה חטאים בלי סוף, בסוף הוא יצא ממנו עוד מלך. זה מטורף לראות. מה הסיפור בת שבע? זה סיפור מטורף. מטורף. אבל אתה יודע, הוא חכם, השלמה הזה, הוא אמר, אין חדש מתחת לשמש. אין לך חדש מתחת לשמש. פה זה כבר התוצאות. יש לך חדש מעל השמש, תעלה למעלה, לרמת הנשמה שלך, תבין מה אתה עושה פה בכלל.
כן.
כי פה זה כבר התוצאות. אבל זה יפה, לא יודע, לא הסתכלתי על זה ככה על דוד ושלמה. אמם.
כי שניהם היו סופרים.
נכון.
גם אברהם. אברהם כתב את ספר יצירה.
נכון, ספר יצירה.
לפי השמועות.
ככה אומרים, אנחנו מאמינים.
כאילו, אני אשכרה מדמיין את אברהם, זה בסוף אנשים, אוקיי? אני אשכרה מדמיין את אברהם, כאילו, כותב יומן, ביום יום. הוא היה פילוסוף הרי. לא סתם הוא היה אברהם.
ברור.
הוא היה יושב, מסתכל על הכוכבים, וחושב כל מיני רעיונות, על כל מיני רעיונות, על הכוכבים, שהוא היה ילד. מה, הוא לא כתב? מדמיין אותו, כותב יומן, את אברהם.
מאמן.
הולך כאילו לטייל כאילו עם שרה. טיילים כאילו, אתה יודע, גיל 16. יושבים כאילו, יושבים, מסתכלים על העננים, כותבים שירים אחד לשני. מה לא? מה, הוא לא היה בן אדם?
היה בן אדם.
ככה אני מדמיין את זה.
גם אני מדמיינת את זה ככה.
בדוק?
זה דמויות מרתקות. שמע, אפשר להתעסק בזה מלא בתורה ובסיפור העצמה.
זה מה שאנחנו אמורים לעשות.
אתה חושב?
מה אתה אמור לעשות?
אני גם חושבת.
אם את שואלת אותי, בעולם מתוקן, אידיאלי, אופטימלי, כל מה שאנחנו אמורים לעשות פה כל היום, זה ללמוד תורה. זהו. לשבת אחד עם השני ללמוד תורה. שום דבר אחר חוץ מזה.
אתה יודע, עכשיו אתה יודע, אתה מביא פה קונטרה לנו. חוק הגיוס, ללמוד תורה. אבל תדע לך, בפרקי אבות, אתה יודע, בפרקי אבות כתוב, אתה לא יכול ללמוד כל היום.
רגע.
כתוב.
רגע.
כתוב לך, תדאג לפרנסה שלך, תדאג ללחם שלך, תדאג לעבודה שלך, אחר כך תלמד. כאילו, אין לחם.
איך אתה יכול ללמוד תורה בלי להתממשק עם החיים?
אבל זה בדיוק, אתה יודע, על הבדל בין הבודהיזם לצורך העניין.
רגע, רגע. איך אתה יכול ללמוד תורה?
בלי?
בלי להתממשק עם החיים. בלי לעבוד, בלי ללכת לצבא, בלי להתאהב. איך אתה יכול להבין תורה בכלל? איך אתה יכול להבין, כאילו, מה זה מוסר, בלי לעשות מסע מוסרי? כאילו, אתה תקרא תורה כמו ילד בן חמש. נכון, יש כזה, הרי, כאילו,
נכון, נכון, נכון.
כאילו, איך מלמדים ילדים, כאילו, את התורה? מלמדים, כאילו, אברהם, משה, היה אכל גחלים. בגלל זה הוא מגמגם.
כן, הוא מגמגם.
לא יכולים להגיד להם שהוא טראומטי, כי הוא ננטש, ובגלל זה הוא מגמגם.
כן.
זה משהו שתוכל להבין בתור בן אדם מבוגר, יש לו קונטקסט. אז כשאני אומר, כאילו, כל מה שאתה אמור לעשות כל היום, זה ללמוד תורה, אני מתכוון, כאילו, מן הסתם, אתה חייב לחיות החיים. אבל, 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 אבל חוץ מהחיים, רק תלמד תורה. רק תלמד תורה. אל תעשה שום דבר חוץ ללמוד תורה. זה עולם אופטימלי. זה עולם אידיאלי. זה מה שאנחנו אומרים לעשות כל היום.
אמן.
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 זה, זה. ולגבי חרדים, דוגרי אני אגיד לך, עכשיו אני לא עושה מילואים. אז אני כאילו מדבר, אז כאילו אני שם את זה ב... אני שם את זה ב... כאילו אני שם את זה על השולחן.
אוקיי.
עכשיו אני לא עושה, עשיתי מילואים הרבה, עשיתי עזה הרבה. כן, כאילו, ברור. הייתי בעוקץ.
וואו.
עכשיו אני לא עושה. סיימתי לעשות מילואים ב-2014.
וואלה?
כן.
למה? בת כמה אתה?
37.
נו, אתה קטן.
מה? 37.
כן.
אז אני לא עושה, עכשיו אני לא עושה מילואים.
אוקיי.
אבל השיח הזה סביב גיוס חרדים, מהצד החילוני, מהצד של המשרתים, יש בו משהו ש... יש בו משהו קורבני. נכון? כאילו,
עוד.
אני, אתה, אם אתה, אם אתה מתנדב, מה אכפת לך, מה אתה קשור אליו? הוא יש לו, הוא בחר את הבחירה שלו. הוא בחר לא להתנדב, יש לו חשבון עם אלוהים. מה זה קשור אליך? אם אתה מתנדב, תתנדב. מדהים. למה אתה כאילו עולה ודורש ממנו להתנדב?
אני חושבת שזה נקודת מבט מהממת, מה שאתה מביא.
קשור קצת, לא?
נקודת מבט מהממת. אני חושבת שזה הוצף עוד יותר ברגע שכאילו היינו עכשיו בבעיה. אז אמרנו סבבה, אבל כולם צריכים להירתם, כולם צריכים להירתם לעניין. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום אתה צודק.
אבל מצד שני, שמעתי, קפץ לי סרטון בטיק טוק של בחורה, של אישה דתייה, שהבן שלה נהרג, והיא אמרה, היא דיברה אל ה, מהציונות הדתית, והיא דיברה אל, ה, אל החרדים. כאילו, אל הראשים, אל ראשי החרדים, אמרה להם, כאילו, הבן שלי מת, הוא היה צריך למות כנראה, בדיוק מתי שהוא מת. נקודה. כאילו, אלוהים לקח אותו, כשהוא היה צריך לקחת אותו. אבל, אם אתם הייתם מתגייסים, כל השנה האחרונה, הנטל היה מתחלק בצורה יותר שווה, והיה לו יותר זמן להיות בבית עם הילד שלו. הילד שלו היה סופג ממנו יותר. זה שהוא מת, הוא מת. אבל כל השנה האחרונה הוא היה יכול להיות יותר בבית, אם אתם הייתם מתגייסים גם. אז כאילו אני אומר, אוקיי, סבבה.
אבל זה בדיוק העניין, שבשלב אנחנו מבינים שאין צודק או לא צודק.
אין, הכל נכון.
הרעיון הוא שהכל נכון, הכל, נכון, הכל, כן. הכל מתקיים.
כן.
אתה לא באמת, אין באמת כאילו מישהו שצודק. אתה יודע כמה חרדים מתגייסים, אני קופץ לי בטיק טוק, אני עוקבת אחרי כמה חמודים כאלה שהם התגייסו עם הפאות, והוא אומר, אתמול הוא מעלה איזה סרטון בטיק טוק, הוא אומר, בעזרת השם, הנה, זכיתי להיות ב... וזה מרגש לראות את זה.
כן.
תראה, בסוף אנחנו אמורים להגיע לאחדות. בסוף אנחנו אמורים להגיע לאחדות. בסוף, הרי זה לא נראה לך דבילי, אחרי השביעי לאוקטובר, גם פרצו, אנסו, שחטו אותנו, מוציאים עלינו צווים באג, האנטישמיות מתגברת, איפה פה משהו מובט. עכשיו, מה הרעיון? למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו לא מתכנסים לתפקיד שלנו. והתפקיד של, 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 עם ישראל,
של היהודים,
של נשמת ישראל, דרך אגב, לא כל היהודים, נשמת ישראל, זה להביא את, 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 את התורת האיחוד הזאת, להביא איזשהו מודל של אחדות, שנראה אותו לעולם. עכשיו, איזה אחדות ואיזה נעליים? כך את, לפני 20 שנה, לא משנה, כמה מפלגות דתיות היו? מבדל, אחת. לך היום לכנסת, למה יש כל כך הרבה מפלגות דתיות וזרמים ודברים? למה? כל הדברים האלה הם כדי ליצור את הפירוד. ליצור את הפירוד.
כן.
וגם אנשים משתמשים בשם הבורא, וזה לא בדיוק מייצג את כן. הבורא. אז יש כאן איזושהי בעיה...
יש דיבר נגד זה.
נכון.
דיבר השלישי, אני חושב. אל תיסע את שם אלוהים לשווא.
כן, אבל תשמע, אני לא רוצה לדבר לשון הרע על אף
כן,
אחד.
כן.
כל אחד ותפקידו ביקום. אני אומרת, כן. אם זה קיים, זה קיים. אל תתווכחי.
כן.
כאילו, אם זה קיים, זה קיים.
אבל איפה תוכל להתווכח עם עצמך?
ברור.
בתוכך.
ברור.
זה התיקון, לא? כאילו, אני לא יכול לתקן אותך.
אתה לא יכול לתקן כלום. זה בדיוק העניין. אתה לא יכול באמת לתקן כלום ולא יכול להשפיע על אף אחד. במקסימום אתה יכול להשפיע על עצמך. איפה אתה נמצא באחדות? כל אחד שיתחיל מביתו, כל אחד הולך החוצה, לא, נדע... לא, אני שמה, בוא תתחיל עם הבית שלך, עם הסביבה שלך, עם האנשים שפחשתי איתם באחדות.
כאילו, את אומרת, או אני אומר, כאילו, לא רוצה להפיל את זה עלייך, אני לוקח את זה על עצמי.
נו.
אם אתה מסתכל עליו, אתה שואל אותו למה אתה לא, אז אתה, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון. כי כאילו, הוא לא קשור אליך.
כל עוד יש
אשמים... אתה צריך לקבל אותו. בול. אתה צריך לקבל אותו, לא משנה מה, תקבל אותו. זה הכיוון. עכשיו, זה, אני אומר, תחליט. תחליט. אני לא אומר, כאילו, אני לא, זה לא, זה דרך, אבל כאילו, אתה לא אמור לשאול אותו למה אתה לא, אתה אמור לקבל אותו כמו שהוא. לא?
כן.
כמו שהוא, אני, כמו שאתה. עכשיו אתה, יש לך עבודה עם עצמך, אבל זה לא, אבל זה שלך.
תראה, העבודה יותר גבוהה, אני דרך אגב, עבדתי שנים עם עיריית בני ברק, בתפקיד שלי עבדתי שנים עם עיריית בני ברק, עבדתי עם חרדים, מאוד הזמינו אותי לחתונות שלהם, נכנסתי לתוך העולם שלהם. הייתי יושבת שם עם אנשים באמת סופר אינטליגנטים וגם מפותחים, והייתי שואלת אותה, סתם, תגידי, מה הסיפור שלך? את באמת מאמינה? היינו כבר חברות. והיא באמת מאמינה שזה שהבן שלה מתפלל כל היום, בזכות זה, נשמרת מדינת ישראל.
בדוק.
היא מאמינה. עכשיו, אני אחר כך יהיה חשופה בתקשורת לכל מיני כאלה שאומרים, רגע, אבל לא כולם תלמידים חכמים, לא כולם באמת יושבים בבת הרעת, אתה מסובב בבני ברק, אתה רואה אותם ביום שישי, הם יושבים בצהריים בבתי קפה.
כן.
עכשיו, אני לא יוצאת עליהם מבחינתי. גילי, מה ראית? ראית שבעצם מישהו אומר שהוא משהו והוא בעצם לא, והוא משקר? הוא לא מעניין אותי בכלל. אני הולכת לבדוק איפה אני, גברת גילי מן וולנר, איפה את מוטטת ימינה ופונה שמאלה, איפה את מחרטטת, איפה את אומרת, כי אין כלום בחוץ, תפסיקו להתעסק בכלל עם אנשים אחרים. כי בסוף זה הכל מראה. אז אם כל אחד יתעסק עם עצמו, כל אחד, תחשוב מצב אידיאלי, אופטימלי, תאר לך שזוגות היו רבים, ואז אחד היה אומר לשני, יואו, זה הקרנה של התת מודע שלי, מה שאבא שלי אמר לאמא שלי, ובגלל זה אתה מדבר אליי ככה. באוסול, זה באמת ככה.
כן.
אבל לא, בוא ניפגע, בוא נריב, בוא נתעצבן, בוא נתכסח, בוא... אז כן. אני הרעיון שלי תמיד זה להסיק את השליטה מבפנים. כי אחרת, אתה עבוד, בעיניי.
אז זאת ההרצאה?
לא. Okay. ההרצאה, לה, דרך אגב, כאילו, נקראת, במקור היא נקראת האלכימיה של התודעה. אבל ניסים עם האלכימיה, אז ירדתי מהאלכימיה. אבל ההרצאה מדברת על סיפור, זו הרצאה שהיא כאילו סיפור, אני מספרת סיפור. אני מספרת את הסיפור שלי, מה קרה באותו אירוע. איך עמדתי בבית חולים וידעתי איך ייגמר האירוע. ממה מורכבת, זאת אומרת, אחר כך שמעתי...
יש קטע של שאלות תשובות וזה?
יש קטע של שאלות תשובות, ויש גם קטע שממש, בהתחלה אני מספרת סיפור, אני ממש מספרת סיפור, זה כאילו אני קצת דרמטית, אני מספרת את הסיפור, ואחר כך אני ממש פורטת את זה לפרוטות. זאת אומרת, בוא תבין עכשיו מה אמרתי, ואם אתה יוצא מפה הביתה.
כן.
בוא תבין איך אני אומרת לך איך המציאות עובדת. זאת אומרת, בעיניי למשל, אתה מכיר שהיה לנו פעם, היה כאלה כמו מבוכים כאלה, בעיתונים, היה דני פה הכדור, איך דני מגיע לכדור? מכיר את זה?
כן.
אז אני גם בתור ילדה לא הבנתי למה אתה יוצא מדני. לך לכדור. לך לנקודת הקצה, ותמשוך אחורה. עכשיו, אחר כך קלטתי שאני עושה את זה כמעט בכל דבר בחיים. אבל אתה יודע, כל אחד בתוך עצמו הוא חי. אתה חושב כמו שאתה חושב, אתה חושב שכולם חושבים כמוך. אבל אני תמיד עשיתי, תמיד עבדתי ככה. זאת אומרת, אני הולכת לנקודת הקצה של מה שאני רוצה, ואז אני בדבר, אני במצב הוויה, המחשבות והרגע של נקודת הקצה של מה שאני רוצה, ואז אני מושכת את המציאות אליי.
כן.
זה מה שאני עושה.
יוצרת אותה.
כן. זה מה שעשיתי, למשל, בסיפור של ההרצאה הזה על הבן שלי, זה מה שעשיתי בבית חולים. זאת אומרת, אני הייתי בבית חולים, ראו אותי. זאת אומרת, אני יודעת מה זה להיות פיזית במקום אחד, שבתודעה שלך אתה נמצא בזמן אחר. אחר כך שמעתי שיש דבר כזה, כמו קוונטים, פיזיקה, זה לא תיאוריות, זה מציאות.
כן.
זאת אומרת, כל המציאות באמת מתקיימות במקביל. השאלה, לאיזה מציאות אתה קרסת?
כן. יש מיליארד מציאות.
יש מיליארדים של מציאויות. זאת אומרת, זה היה הזוי, כי אני עמדתי במציאות, זה כמו שהביאו פסיכולוגית להסביר לי את הסיטואציה, כאילו מתוך הבנה שאני לא קולטת את הסיטואציה, אז הביאו לי פסיכולוגית כדי שתסביר לי את הסיטואציה. ואני זוכרת את הדיאלוג הפנימי שלי, כאילו שהיא מדברת, ואני עושה לה ככה, אבל אני אומרת, רגע, אבל במציאות החיצונית היא באמת צודקת. המציאות החיצונית היא קטסטרופה. על פניו במציאות החיצונית, מה שנקרא תם הטקס. אבל זה היה המקום שבורו עולם התגלה אליי ואמר לי, מתוקה שלי, יש מציאות פנימית ויש מציאות חיצונית. במציאות הפנימית, מבחינתי, זה היה נקודה בזמן. הבחירה, זה הבחירה שלי, זה לא הבחירה של הילד, לא הבחירה של אף אחד, הבחירה שלי. אבל במציאות החיצונית, זה לא נקודה בזמן. זה הייתה אפיזודה מאוד מאוד משכנעת, שכל מי שיסתכל שם על הסיטואציה, הדבר הדפוק היחיד זה אני. אבל אנשים לא מבינים, שאת יודע, אני עמדתי שם בבית חולים, אני ראיתי את האנרגיה. אתה רואה איך אנשים מייצרים כאילו חושך ועוד חושך ועוד אפלה ועוד אפלה, ונכנסים לתוך הסרט, וממש ראיתי איך אפשר, אתה יכול לקחת את ה... לקחת כאילו כמו זום אאוט, ולהגיד, רגע, שנייה, כאילו, לא קורה פה כלום, יקרה משהו אם אתם תאמינו באותו רגע שיקרה משהו, אבל לא קורה פה כלום אם אני לא מאמינה. וככה אני הסתובבתי בבית חולים, היו רודפים אחריי. אבל גברת, בואי תראי את הצילום, הייתי אומרת, לא נורא, לא נורא, הייתי אומרת לרופא, הכל טוב, הכל טוב, הכל יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אז אנשים אומרים לפעמים, מה זה, להתעלם מהמציאות? כן, נשמה. כן, כן. אם אתה מבין שאם אתה רואה אותה ומגיב אליה, אז אתה נותן לה תוקף, ואם לא, אז לא, אז אל תיתן תוקף למה שאתה לא רוצה. במקום זה, מה אנשים עושים? מתעצבנים, עושים...
ובזה נותנים תוקף.
ברור, אתה נותן תוקף.
כי הם מגיבים לה, כאילו.
נכון, תראה. הרי שנינו יודעים, נגיד ואין גלגולים. נגיד ואין גלגולים. אז בעיניי, אני כל הזמן מדמה את זה למטופלים שלי, אני אומרת, דמיינו תינוק, מגיע טבול הרסה, שמו לו דיסק ריק בתת מודע. לחצו על רקורד. 7 שנים, הדיסק הזה מקליט. כל מה שעובר, מה אבא אומר, מה אמא אומרת, מה השכנים אומרים, מה אומרים בחדשות, הכל. 7 שנים, נסגר הדיסק, ואז הוא פשוט חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו. עכשיו, סבבה, יש בזה מלא טוב. כאילו, אתה לא כל פעם שאתה תגיע לאש, אתה תגיד, רגע, זה אש, מכניסים יד או לא מכניסים יד, למדת פעם אחת שאסור להכניס יד לאש.
כן.
אבל כמה מסקנות חיים הגעת אליהם בגיל 3-4-5, הן לא רלוונטיות להיום.
כן.
סבבה? אז זה העניין, זאת אומרת, הדיסק מנגן. עכשיו, כל המטרה שלנו, בעיניי, כל אירוע שלילי שקורה לי בחיים, זה כאילו בורא עולם אומר לי, הלו, מותק, את לא איתי, את לא איתי, את כאילו בתוך התת מודע, בתוך הדיסק שלך, ואת לא רואה אותי, בואי תביני מה אני רוצה להגיד לך, ואז את תביני את המשמעות במקום להגיב. כי אם אני מגיבה, אני נותנת, למשל סתם, מישהי נולדה בבית, שהבינה שכל הגברים הם זבל ונוטשים. עכשיו, היא תסתובב בעולם, היא תמשוך, כן. גברים כאלה, אוקיי? עכשיו, אם היא ממשיכה להגיד, הנה, 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 הנה עוד פעם, הנה עוד פעם.
כן.
אז זה כאילו, היא מחזקת את, את המקום הזה.
הדיסק.
את הדיסק, והוא ממשיך לנגן. אבל אם היא יוצרת לרגע...
מתרחקת?
כן.
מתרחקת, נכון?
בטח.
בלי גברים.
בכלל.
תביא את זה.
כן.
תפגשים הריקנות.
ממש.
כן.
ממש, תתרחקי רגע מהסיטואציה, ובואי תביני, כאילו, מה קורה.
כן.
הרי זה משהו מוזר, תיקח דוגמה הכי הזוי, איך יכול להיות שאנשים שקדלו בבית, שהרביצו שם, איך את מתחתנת עם גבר אלים? איך את מתחתנת עם גבר אלים? אמור להיות לך צ'קלקות לזהות את הגבר אלים. למה? תת מודע. למה? מה הוא עושה לנו? אני שואלת אותה, יש לי כאלה בכלל, אני אומרת לה, איך, תגידי איך הקחת אותו? איפה? אני אומרת לי, פה, ברוטשילד.
כן.
נכנסתי לאיזה בר, היא אומרת לי, תאמין לי, לא ידעתי מי הוא, עמד בקצה של הבר. משהו בים. התת מודע שלה זיהה משהו. מה הוא זיהה בסוף? שהוא אחר גבר מכה.
כן.
קטע. אבל אתה צריך לדעת את זה. אם אתה לא יודע את זה, אז אתה ממשיך להתנהל בחיים כמו איזה...
כי הדבר, כשהיא הייתה ילדה, הדבר שהיא השתוקקה ממנו לאהבה, שזה אבא, היה מכה. אז עכשיו שהיא גדולה, אז זה אותו דבר. זה הדבר שהיא משתוקקת ממנו לאהבה, לאותו דבר.
נכון, תראה, בתרגום שלה בתור בן אדם בוגר, במוח הקדמי שלה, היום היא מבינה שמכות זה לא הבא לאהבה. זה לא הבאת אהבה.
אבל העולם הפנימי.
אבל בתת מודע שלה, זה, זה, זה מה שצרוב לה שם.
כן.
אז, אז זה לא משנה אם זה הגיוני או לא הגיוני. אתה יודע, הייתי באיזה סשן אצל, לא משנה, אצל הרב. הוא הביא מישהי שאבא שלה היה מכה אותה עם פטיש.
שכה.
בידיים הוא היה מכה אותה. היא היום בחורה בת 30, היא יודעת. והיא לא מסוגלת להתקדם ולעשות שום דבר בחיים, אלא היא מכים אותה.
כן.
עכשיו, איזה חיות אנחנו? זה כאילו, אתה חייב להפעיל איזה סוג של התנגדות על האינסטינקטים שלה, על מה שאתה חושב שנכון. כלום לא נכון.
צריך להתרחק רגע.
כן.
שבת בונן.
נו, מי עוצר ומתבונן?
זה מה שצריך.
החברה שלנו לא מקטשת, זו חברה ליניארית, הישגית, קפיטליסטית,
אבל
תביא.
זה מה שהשיחות האלה עושות.
נכון.
אני חושב שהשיחות יצילו את העולם. שיחות. אני מאמין מאוד בשיחות. כל אחד ואת יודעת, והדברים שלו.
נכון.
שיחות. שיחות יצילו את העולם. ירפו את העולם. את העולם. עוד 1,000 שנה שילמדו היסטוריה, והסתכלו על הדור שלנו, יבינו שמה שהתחיל את התנועה הרוחנית הזאת,
כן.
המסיבית, זה שיחות.
אני גם חושבת.
שיחות. זה מה שהתחיל את זה.
תראה, זה גם שיחות וגם זה, זה הנוף משתנה. זאת אומרת, למשל, אני לא יודעת מי, לא יודעת מי אתה.
כן.
ואז הסתכלתי לראות את, סתם, לראות את הדמות, מה... עכשיו, בעיניי זה מדהים, למה? כי... אני לא יודעת מי אתה, מה אתה... אבל אני אומרת, איזה קטע? אתה נותן אומץ, אומץ, להמון גברים לבוא לדבר על דברים שהם לא דיברו בחיים. אתה, בשיחות שאתה מקיים. הלגיטימציה שאתה נותן, ראיתי אותך מדבר על רגש, ראיתי אותך מקריא מספר, אתה מדבר על דברים מאוד מאוד עמוקים, אתה מדבר על דתות, אתה מדבר על נפש. רגע, אז הוא נראה לנו סבבה, הוא נראה לנו מגניב, הוא נראה לנו קול, אז אולי כן אנחנו נתחבר לדברים האלה. אז כן, אני חושבת שאתה צודק. אני חושבת שהשיחות האלה הן פלטפורמה אדירה לאנשים לפתוח את הראש להם, לראות דברים אחרים ולהיחשף לידע ולמידע אחר.
לאט לאט.
לאט לאט, פלוס השתבח שמו, אבל נגיע ליעד.
כן, התיקון עוד תיקון של...
תיקון, תיקון. אז רגע, לא הבנתי, אתה רווק, אתה נשוי?
אני מורס.
די! השתבח שמו, איזה יופי. כן. איזה כיף.
אתה משפחה גדולה.
כן?
כן.
מה זה משפחה גדולה?
6 ילדים.
די, אתה רוצה 6 ילדים?
כן, אני כאילו באיזה, נראה לי באיזה מסע ומתן איתה על זה, אבל כן, למה לא?
אני בעד.
אני גם.
איזה כיף זה?
כן, אבל מה שיהיה.
אני גם היה לי חלום, אבל 4.
וואלה.
עצרתי ב3.
השכרה. טירוף.
כן, זה טירוף, אבל זה מדליק.
אילן, אגב, זה הרעיון של אילן.
מה?
כאילו, זה הוא יושב עליי, כאילו, יש לו 4 ילדים, אני חושב. הוא אומר לי, כאילו, היה לו פחות מ6.
האמת שאחרי שאתה עושה את הילדים והילדים גדלים ואתה קולט את הסרט של הדבר הזה, אני חושבת שכן.
לא פחות מ6.
לא פחות מ6. תשמע, אבל זה...
טירוף.
טירוף. זה אחריות ענקית.
זה הנתינה, לא?
כן. תשמע, זה הנתינה שאתה יכול לדגמן בה, הכי קרוב נתינה אלטרואיסטית.
זה.
הכי קרוב
לנתינה אלטרואיסטית. זה כאילו כל החיים, אני מרגיש שכל החיים, בגלל זה אני מרגיש עכשיו מוכן לזה יותר. כל החיים, אני כאילו עושה איזשהו... כאילו מסע, 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 כדי להגיע לרגע הזה, מוכן לרגע שבו אני לא צריך כלום. רק לתת לכם. לא צריך כלום. אם אני צריך משהו, ויש לי ילדים, וואו.
כן, אבל זה...
אם אני צריך משהו, זה שוב, זה רעיונות בראש לי. אם אני צריך משהו, ויש לי ילדים, הם ייפגעו. זה יפגע בהם. אם אני צריך משהו, מהעולם, בזמן שיש לי ילדים, הם ייפגעו.
בסדר, אתה קולע לדעת גדולים, אתה יודע, ביהדות המאוחדת, תבטל את הצורך, תבטל את הרצון.
תבטל.
תבטל אותו.
כן, אמר הרמב״ם אומר, אתה לא יכול לבטל את הרצון, תהפוך אותו לרצון ללמוד.
בדיוק.
כן, ללמוד.
בדיוק.
שם הוא אינסופי.
מהמם, אבל.
כן.
בסדר, בעזרת השם.
אמן.
אמן.
יאללה.
עשה 6, 7, 8 ילדים, 10 ילדים.
אמן.
נבוא נעשה לך גם בייביסיטר.
כן.
אני טובה עם תינוקות, אביא תינוקות, אני אבוא.
וואי.
כן, אני מתה על תינוקות.
יאללה, נראה לי יש לנו איזה.
יאללה, מגניב. איזה כיף. אז מאורס, אה?
כן.
זה מדהים זה. כיף.